זהו, רון גרינמן כאן לצידי, עורך התוכנית סוגר עניין
ושותפי. כל פעם אתה תגיד זהו בהתחלה?
זהו, כן. אוקיי. זה מין סגירת מעגל כזאת בריברס, הפוכה.
הבנתי.
גרינמן, איזה מספר אנחנו?
אנחנו מספר 7 היום.
7. עורך מיוחד יש לנו כאן לתוכנית, זה הפוסטקאסט של סוגר עניין, אלדד יניב.
אלן.
היי. מה העניינים?
נראה לי טוב.
אלדד, אתה יודע, אני רוצה להיכנס לך ישר אל תוך האש.
גש, קדימה.
יש לי חברת פייסבוק, לא נזכיר את שמה. היא העלתה היום את הציוץ הבא שלך, או את הפוסט הבא שלך, והיא כותבת ככה. גם בשמאל יש מטורללים, והיא מצטטת אותך, אתה נכון, עושה צילום מסך של הציטוט שלך. התרגלתם לשלוט, אתה כותב. חשבתם שזה יהיה לתמיד, שתמיד נהיה סמרטוטים, שמבילים אותם בדחלילים. כאלה מתחנפים, רוצים למצוא חן לבייס, שתמיד נתנצל. זה נגמר. רדו לזירת האגרוף, אחרת תחטפו באים אמא שלכם ותתבחיינו ותתקרבנו ותגלגלו עיניים. לא מתאים. אנחנו רוצים שזה יהיה ממש כוחות, ואז תקבלו נוקאוט. אתה מדבר על מחנה השמאל, נכון?
לא, אני לא חושב שאני מדבר על מחנה השמאל. אני מדבר על כל בן אדם שהוא מאמין בדמוקרטיה הישראלית. אני חושב שהחלוקה היא כבר מזמן היא לא בין ימין לשמאל. היא בין אנשים שמאמינים בדמוקרטיה הישראלית לבין אנשים שחושבים שיש בחירות,
כן.
ובבחירות מצביעים, והרוב קובע הכל ומחליט הכל, אין בתי משפט, אין עיתונות חופשית, אין משטרה, אין מפכ"ל, יש מנהיג אחד שעומד לבחירות כל 4 שנים, ואם הרוב מצביע בשבילו, אז כל שאר אנשים צריכים לסתום את הפה. זה לא דמוקרטיה. יש שיטות כאלה ברוסיה, במקומות אחרים, זה אולי מזכיר בביתים מסוימים דמוקרטיה, זה לא דמוקרטיה.
לא, אבל כשאתה אומר, חשבתם שאנחנו נשכב על הגב ונחכה לביתה הבאה שלכם, אנחנו שינינו את האסטרטגיה. מי זה אנחנו?
אני חושב
מי זה הלשון רבים האלה?
אני חושב שבכל העולם מתנהל היום מאבק בין מנהיגים שנטרפו על דעתם, שמנסים לייצר מין שיטת ממשל שהיא סביבם, לבין אנשים דמוקרטיים, ליברליים. זה לא קשור לימין ושמאל, הליכוד קראו לו פעם...
אלדד, אבל את זה כבר אמרת. אבל מי זה אנחנו? מי זה אנחנו שיותר לא נקבל את הביתות בראש?
אני אומר לך עוד פעם, כל אדם שמבין שהוא צריך להיאבק על הדמוקרטיה הישראלית, הוא אנחנו. כל מי שמרגיש שהוא חלק מהדמוקרטיה הישראלית. זה לא, אתה מנסה לנהל את השיחה שלהם, והשיחה שלהם היא השיחה הכי שקרית. זה השיחה של הימין והשמאל. אתה מנסה לנהל שיחה שהיא הכי גניבת דעת, היא שיחה של ימין ושמאל.
אני? כן.
בשאלה שאתה שואל, זה השיחה שהיא הכי גניבת דעת.
אבל הציבור בישראל, הרחוב מה שנקרא, העם. אתה חי בפייסבוק, אתה למעשה עוד נדבר על הדרך שבה אתה משתמש ברשתות החברתיות כדי לייצר, לבנות את המותג הפוליטי שנקרא אלדד יניב. אבל אני חי בפייסבוק, כנראה פחות ממך, ובטח הרבה פחות, יש לי הרבה פחות עוקבים ממך, אבל אני חווה שהשיח בישראל מאוד מאוד שונה מהשיח שאתה אולי מנסה להטמיע, לייצר, לנסח מחדש. אנשים פה התקבצו לשני שבטים. שבט ימין ושבט שמאל, ואני רוצה לדייק. לימינו של נתניהו, לשמאלו של נתניהו. יש באמצע קו, משווה, קוראים לו בנימין נתניהו, כאילו שלפניו לא הייתה מדינה, לא היה עם ישראל, לא היה ראש הממשלה, לא היה כלום, כאילו ישראל נבראה כשביבי היה ראש ממשלה, ויש פה קבוצה שממקמת עצמה, היא אגב הרוב, לימינו של נתניהו, תומכת בו, ותתמוך בו באופן עיוור, לא משנה מה הוא יעשה, מה הוא יאמר, במה יאשים אותו, לא משנה. הם פשוט יתמכו בו באופן אבסולוטי, כנגד גם הרציונל. ומצד שני, הקבוצה מהצד השני, שלא משנה מה נתניהו יעשה. טוב, רע, עקום, יפה, מכוער, יציל את ישראל, יערוס את ישראל, היא תהיה נגדו בכל מקרה. החלוקה בישראל לשבטים, לפחות לשני השבטים הללו, בעיניי היא מאוד מאוד ברורה, והיא ניכרת בכל דלת שנפתח פה במדינה הזאת.
זה רק ההוכחה שאין פה ימין ושמאל. השעון התאפס לפני שנתיים או 4 שנים, נניח במערכת, זה קצת קרה אחרי מערכת הבחירות, אבל נניח הקו הזה, קרה ב-2015, בבחירות 2015. עד בחירות 2015 היה נתניהו שיושב במין ממשלות אחדות כאלה. תמיד היה, או יאיר לפיד, או אמיר פרץ, או ציפי לבני, או אהוד ברק, או תמיד היה. זה היה סוג של יושבים גם מפה וגם משם, והוא ככה ישב באמצע הממשלה בין הימין והשמאל. מה שקרה בבחירות האחרונות, הוא זכה בניגוד לכל הדעות, המעריכים, הפרשנים,
הלכנו לישון עם בוז'י וציפי, התעוררנו עם ביבי.
האסטרולוגים, כן. הוא הרגיש בהרבה מובנים שהניצחון הוא ניצחון שלו ושל משפחתו, והוא עשה סיבוב של 180 מעלות, והצטרף למנהיגים אחרים בעולם, הוא לא היחיד, המנהיג ההונגרי, הפיליפיני, הפולני, אחר כך טראמפ, מנהיגים ש... מנסים להקים שלטון שהם במרכזו, הם השליטים, והם מיישרים את כל הציבור או מימינם או משמאלם. לכן זה לא קשור לשמאל וימין שאתה מכיר. ככל שהוא העמיק והסתבך, הסתבך בתוך החקירות הפליליות, כמובן שזה הפך להרבה יותר, הרבה יותר מוקצן בין אלה שמאמינים שהוא צריך ללכת, בדיוק במבחן שהוא העמיד את אהוד אולמרט, לבין אנשים שאומרים, אנחנו תומכים בו, אנחנו לא מכירים בכללי המשחק שלכם, כללי משחק שאומרים שמותר לחקור ראש ממשלה מכהן, ראש ממשלה מכהן צריך לחקר במשטרה על דברים שהוא עשה, אנחנו לא מכירים בכללים האלה, ולכן אנחנו חושבים שכל המשחק שלכם הוא משחק מכור, ולנו יש את המשחק שלנו, ואנחנו תומכים במנהיג שלנו, והקרע הזה בעיקר קרה בארבע שנים האחרונות, ולכן הוא מאוד מאוד מוקצן, הוא מאוד מאוד קולני, נתניהו מתחזק אותו כי זה משרת אותו, כי זה מהדק את התמיכה המאוד מאוד צפופה של הקבוצה שתומכת בו. זה מייצר קונטרסט עם הקבוצה השנייה. וזה מה שמחזיק אותו בחיים.
היא הנותנת, אתה מנוסה ממני וחכם ממני והשחקת המשחק הפוליטי ברמה הכי גבוהה שיש. אבל זה עובד לו, וזה עובד לו מדהים.
נו, אז מה אם זה עובד? לא, זה הרבה פעמים המון דברים עובדים, אבל זה שזה עובד זה לא אומר שזה נכון. ואני חושב שאנשים שעושים שליחות פוליטית, אם הם באים לחפש כיסא, אז זה עניין אחד, כמו רוב הפוליטיקאים. אבל אם אתה עושה סוג של שליחות, אז אתה צריך לעשות משהו שאתה מאמין בו. ובסוף הקיר הזה יישבר, זה רק עניין של זמן. לבגין זה לקח 29 שנה, זה לא ייקח פה 29 שנה, היום התהליכים הם הרבה יותר מהירים, ומה שנראה לך היום שלנתניהו יש איזה רוב שאי אפשר לאיים עליו ואי אפשר לסכל אותו ואי אפשר לנצח אותו, זה יכול להשתנות מחר. זה דברים שהם, כמה שהם נראים לך עוצמתיים ובלתי ניתנים לשינוי, יכולים להשתנות ברגע אחד. אבל זה ברור שהשיחה הזאת היא מאוד מאוד קולנית, היא מאוד מאוד חזקה, הוא דמות מאוד מאוד דומיננטי, הוא דמות שמעצבת את השלטון לפי הסוג של השלטון שלו עצמו. חלק כמו הפוליטיקאים שסביבו משרתים את זה. אתה רואה מה שהילד שקד עושה עכשיו. הילד שקד אומרת בצורה מאוד מאוד ברורה ומאוד מאוד כנה מבחינתה. אנחנו לא מכירים בזה שבית משפט יכול להתערב פה בהחלטות הרוב. הדמוקרטיה שלנו היא שלטון העם. יש שלטון העם, העם קובע, העם מחליט. ואם העם בחר בשלטון נתניהו ובחר בנו לשלטון, אז אנחנו מצפים שיתנו לנו לשתות בדרכנו. בית משפט לא יתערב, עיתונות לא תתערב, רגולטורים לא יתערבו. אנחנו נסיים כהונה של מפכ"ל מתי שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לסיים את זה, גם אם זה באמצע חקירות.
כן.
מולם עומדת קבוצה אחרת שאומרת,
נו, זה אגב ימין ושמאל אגב.
לא, ממש לא.
גישה, שמרנית.
ממש לא. הייתה עכשיו הלוויה של מקן, התופעה הזאת היא לא ישראלית ייחודית, היא קורית בעוד מדינות בעולם. הייתה הלוויה של מקן, הוא הזמין שני יריבים פוליטיים מאוד מאוד קשים שלו, ששניהם ניצחו אותו במאבקים של נשיאות. אחד, אולטרה שמרן, ג'ורג' בוש הבן, שניצח אותו בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית, כאולטרה שמרן. והשני, אולטרה ליברל, ברק אובמה, שניצח אותו ממש בבחירות לנשיאות. עכשיו, למה הוא הזמין אותם? כי זה היה...
לא, הוא מן הסתם מת, אלא חווה משפחתו.
לא, אבל הוא הזמין
אותם... לפני מותו?
בשלושה ימים האחרונים כשהוא עוד היה
בחיים. הוא ידע שהוא כבר לא איתנו.
ולשדר את התוקף הזה שאותם הוא מזמין ואת טראמפ הוא לא מזמין. הוא מסר הודעה לבית הלבן באותו בחיים, שההלוויה שצפויה לו בעוד כמה ימים, כי הוא היה בשקיעה האחרונה של חייו, שהנשיא לא מוזמן. למה? כי מה שהוא רצה, המורשת שהוא רצה להותיר, זה אני מכבד, זה חלק מהמשחק הפוליטי. יש משחק פוליטי, יש בחירות, לפעמים השמרנים מנצחים, לפעמים הליברלים מנצחים, אבל יש כללי משחק. כללי המשחק האלה אומרים שהרוב שמנצח הוא בשלטון, המילה האחרונה היא תמיד של בית המשפט, ויש חופש שלטונות מוחלט. וכשבא בן אדם כמו טראמפ או כמו נתניהו ואומר, אני לא מכיר בכללי המשחק האלה, אז ברור שאתה עומד בו בבלוקדה.
תראה, אפשר לומר לך הרבה דברים, תמים אתה לא, אוקיי? המציאות היא המציאות. נתניהו שולט במציאות הישראלית, משחק בה, הוא מכתיב את השיח הישראלי, הוא מנהל אותו ביד רמה, הוא עושה בית ספר לימין, עושה בית ספר לשמאל, עושה בית ספר לתקשורת. אפשר לומר לך הרבה דברים, אדם חכם הוא כן האיש הזה, את המשחק הוא יודע לשחק. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה אומר זה יכול להתהפך בשנייה. אתה מסתכל אבל על ענות החלושה שבה מה שמכונה מחנה אופוזיציה, עזוב שמאל, בסדר? אני לא רוצה להשתמש מילה שמאל. האופוזיציה בישראל. מה זה אופוזיציה בישראל? בואו ננסה לפרק אותה לגורמים. יש לנו את יאיר לפיד, שאומר, אני לא ולא 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 ולא, ואני כן וכן וכן לפי משב הרוח. הוא שום דבר והכל במקביל, מה שתרצה. יש את אבי גבאי, שהוא יושב בראשה של מפלגה שהייתה פעם מפלגת השלטון בישראל, שאמור לייצג מחנה גדול. גם האיש הזה טרם החליט מי הוא, מה הוא, הוא כזה, הוא אחר. אנחנו רואים את כל אופוזיציה בישראל. למעשה, אין ספק, אבל, וכאן אני חייב לשאול. האם התנועה שאתה עומד בראשה, שהיא תנועה של איש אחד, שהייתה פעם מפלגה, ויש לך עכשיו, אני מניח, הרבה אנשים שאיתך, מאחוריך, עוד נראה ביום אחד בבחירות, אתה מתמודד לרשות המחנה הציוני, לא לרשות, סליחה, לרשימת המחנה הציוני הקרוב, נכון?
לא, אני לא...
לא תתמודד במחנה הציוני? זהו, כבר לא?
לא, כי הם לא...
אז מה?
כי הם לא אופוזיציה בישראל.
אז ארץ חדשה 2?
אחד, למה 2?
כי אחד הסתיים כמו שהסתיים.
אם אתה מאמין בדרכך, אז אתה מנסה עוד פעם ועוד פעם...
אז אתה רץ סולו.
בוודא שאני רץ, אבל לא במסגרת המחנה הציוני. אני חושב שאין אופוזיציה פרלמנטרית בישראל, כי כשאתה משחק את המשחק של נתניהו ואתה מספר את הסיפור של נתניהו, אתה לא יכול לנצח. הוא הרבה יותר אותנטי בסיפור שלו. ואם אתה תמשיך לשחק את הסיפור של נתניהו, כשאתה משחק את הסיפור של נתניהו, אתה תמיד תהיה פחות אותנטי מנתניהו. הוא משחק אותו יותר טוב, הוא מספר אותו יותר טוב. כשאתה כל הזמן מחפש את הדרך, איך אתה תחליף אותו, אבל מספר בדיוק את הסיפור שלו,
אז,
כי אתה...
אז מה סיפור הנגד, אלדד? מה סיפור הנגד שלך?
סיפור הנגד שאנחנו נאבקים פה על הדמוקרטיה הישראלית. יש פה דמוקרטיה ישראלית. יש פה דמוקרטיה שצריכה לייצר פה צדק ושוויון. המדינה הזאת היא הבית הלאומי של היהודים, אבל היא מדינת כל אזרחיה, של כל אזרחי ישראל שחיים במדינת ישראל, בין אם הם יהודים ובין אם הם ערבים. אנחנו מאמינים בשוויון, אנחנו מאמינים בצדק, אנחנו מאמינים במדינה שאם בן אדם תובע בשחיתות, הוא צריך להתפטר מתפקידו כראש ממשלה. אנחנו מאמינים במדינה שצריכה להיות מודל ומופת של ערבות הדדית. תחשוב שבמדינת ישראל, מדינת ישראל הקטנה הזאת בגודל של ניו ג'רזי, אין מנהיג אחד שבא ואומר, אנחנו מחסלים את העוני. במדינת ישראל לא יהיו עניים, במדינת ישראל יהיו עשירים, יהיה מעמד בינוני גבוה, יהיה מעמד בינוני נמוך. העשירונים התחתונים לא יהיו קיימים במדינת
ישראל. יש כחלון, יש שס, יש עמיר פרץ, יש אנשים שמדברים על זה.
אני לא שמעתי אף אחד.
יש אלי אלאלוף,
יש אנשים. אף אחד שמדבר על שינוי סדרי בראשית. אבל כשאתה מספר את הסיפור של נתניהו, אתה לא יכול לנצח. אתה לא יכול לנצח אותו, כי הוא מספר את זה הרבה יותר טוב, הוא מספר את זה הרבה יותר אותנטי. אתה משחק ממנו איתו מין כזה משחק תחפושות, שאתה אומר, אני אתחפש לנתניהו יותר טוב ממשהו. אתה לא יכול לנצח.
ואלדד, כשנתניהו, תראה, ישב פה בגיסה שלך לפני כמה שבועות אי על הרד. אדם חכם, ואתה גם יושב איתו ומכיר אותו לא מעט זמן, גם בפאנל של אודי סגל. הוא אמר מאוד פשוט. נתניהו לחץ על כפתור הפחד. עכשיו, הפחד הוא לא פחד מדומיין. אנחנו לא גרים בשוויץ, אין לנו שום איום וסכנה, והוא מצליח להליך עלינו אימים. יש מסביבנו סיכונות ואיומים. במציאות משתנה שהיא, אפשר להגיד שהיא מלחיצה יותר או מלחיצה פחות, אבל היא מלחיצה בדרכה, אוקיי? נתניהו לוחץ על הכפתור הזה. עכשיו, מה הסנטימנט הישראלי? הסנטימנט הישראלי הוא אנחנו מאוימים, אנחנו במלחמת הישרדות אינסופית, והטמבלים האלה מבלבלים לנו את המוח. עם מה עכשיו אתה רוצה? שוויון זכויות, דמוקרטיה, שטויות האלה? קודם, איך אמר נתניהו? החיים קודמים לאיכות החיים.
אין שום סיכוי להתמודד עם הסכנות שעורבות לנו, כשהערבות ההדדית פה מתפרקת בתוך המדינה. אתה אומר, יש פה שני שבטים, אין פה שני שבטים. זה עוד רגע, יש פה שתי מדינות. יש פה מלחמת אזרחים שהחלה בעצימות נמוכה. היא לא דומה למלחמות אזרחים שאתה מכיר מהמאה הקודמת. יש היום רשתות חברתיות שמאפשרות לקיים מלחמת אזרחים בלי לצאת עם נשק לרחובות. אבל שווה בנפשך שאם המלחמה הזאת תימשך בין שתי הקבוצות האלה, בפעם הבאה שתהיה סכנה ביטחונית ושיהיו שטחי כינוס בדרום, אתה תראה חצי עם שלא מתייצב לשטחי הכינוס. זה נשמע לך מופרע.
ראינו כבר. יש סרבנים משמאל, לא, היו לא, גם לא, סרבנים לא, בתקופת לא, התנתקות
היה,
מימין.
היה הייתה פה מלחמה בעזה לא לפני הרבה זמן, הייתה התייצבות יוצא דופן מצפון, דרום, שאתה מסתכל על רשימת החללים, זה קיבוצניקים, תושבי תל אביב, תושבי התנחלויות, לא הייתה חלוקה ולא הייתה הפרדה. מאז, ההסתה והשנאה הבלתי אפשרית שקיימת היום, אתה לא רואה את זה רק בפייסבוק, אתה רואה את זה שאתה יורד למכונית שלך, אתה רואה את זה בכל רגע, אתה רואה את זה בכל תור בסופר, אתה רואה את זה בכל מקום, זה לא מה שהיה במדינת ישראל. יש פה שנאה בלתי נתפסת בין אנשים. תמיד היית רואה בשולחן השבת שלך...
אתה יודע למה הם שונאים אלדד? כי הוא אומר...
לא, הם שונאים, גם אתה שונא, כולם שונאים.
אני אגב מנסה... אני מנסה לסנוא פחות, אבל הם שונאים כי אומרים, וזה נתניהו הצליח לקעקע את הסנטימנט הזה. הם אומרים, יש פה אנשים שרוצים בקיומה של מדינת ישראל, רוצים בטובתה, רוצים בה. יש פה אנשים, נכנה אותם השמאל, שהם לא רוצים בקיומה של מדינת ישראל. הם משתפי פעולה עם אויבינו.
כי נתניהו מנציח, הדרך היחידה של נתניהו, להנציח את השלטון שלו, ולאפשר לו להמשיך להיות תובע בכל כך הרבה חקירות פליליות, ולהמשיך לכהן כראש ממשלה, על פי תפיסתו, גם כשהוא יהיה בהליך משפטי, הוא יוכל להמשיך להיות ראש ממשלה, שהוא לא העמיד במבחן הזה את אולמרט. אולמרט הוא חשב שהוא צריך ללכת. הדרך היחידה שלו לשרוד סיטואציה כזאת, זה להפוך את המחנה שלו מאוד מאוד מודק סביבו, כמו שטראמפ אמר, אם אני אלך בשדרה החמישית ויפתח באש על מישהו, הם גם יצביעו בשבילי. נתניהו מנסה לטפח את אותו סנטימנט, והדרך היחידה שלו לטפח את אותו סנטימנט זה לסמן את האויב מבפנים, בדיוק כמו שאורבן עושה, בדיוק כמו שהפולני עושה, בדיוק כמו שהפיליפיני עושה. איך אתה מסמן את האויב מבפנים? אתה אומר, אלה לא ישראלים. אלה לא ישראלים, הם לא חלק מאיתנו, לא עם שלנו, הם לא...
ואני שב ושואל ואומר, אבל אני שב ואומר ושואל, אני שב ואומר ושואל, את הטקטיקה שלו אנחנו יודעים.
נו.
מה עושים? אנחנו יודעים.
אתה חייב להילחם בזה, מה זאת אומרת מה אתה עושה?
אני יש לי שאלה בבידוי, אני בהתמודדות שלך עם ארץ חדשה, אני הצבעתי לך, ואפילו...
מה אתה אומר? אתה מצביע על דד יניף?
תודה רבה, אני תמיד אומר את זה.
מה אתה אומר?
כשהוא מתמודד אני...
פרט הביוגרפיה שלך שלא הייתי בקיבו.
חשיפה כמעט ראשונה.
אוקיי.
וגם גרמתי לאח שלי להצביע, ולבן דוד שלי ולעוד חבר, ואפילו שלחתי לך הודעה.
מה אתה אומר?
הוא הגיב חיבוק גדול, כמו שאני מניח
שאני מה אתה אומר?
אני מגיב.
זהו, אתה מגיב. היום זה בפלטפורמות אחרות, זה לא אס-אמסים, אני מניח.
נכון, פחות בוואטסאפים.
למה אז, אני ממש הייתי בתוך זה, ואני לא מצביע שמאל בדרך כלל, אני מצביע ימין בדרך כלל, אבל היה איזה משהו שם, עם כל הקמפיין שאתה הובלת, והווירליות שיצרת ברשתות החברתיות, שנמשכת גם היום, היה שם איזה משהו שגרם לי ממש להתגייס ולעקוב אחרי זה?
אותנטיות.
אותנטיות, זהו. ובכל זאת אני שואל, למה אז זה הסתכם בסדר גודל של 28 אלף קולות?
כי זה לא היה מספיק.
אז למה אז לא, ולמה עכשיו או בפעם הבאה דווקא כן? מה לא עשית אז אתה צריך עכשיו לעשות כדי שזה כן ייקח את הצעד הבא קדימה?
אתה צריך לעשות דרך. אולי זה היה מוקדם מדי, אולי זה היה חלש מדי. כשאתה מדבר על אז, אתה מדבר על 2013.
כן.
כמה שנים עברו מאז, ואתה מדבר איתי, ואני באותו מאבק, ואני ממשיך את אותו מאבק, ואני עקבי במה שאני אומר, ואני אומר את אותם דברים. וכשאתה מתמיד בדרך כל כך הרבה זמן, אז יש אפשרות שהיא לא בחלל. היא אפשרות ריאלית, שה-28 האלה, לא רק שנשארו 28 אלף, אלא יגדלו ל-128 אלף, 228 אלף. זה מה שקורה כשאתה עושה דרך ומתמיד בה, וכשאתה כנה ואותנטי במה שאתה עושה, ואתה מתמיד ואתה לא עלה נידף, אז ככל שעובר הזמן, אנשים מביטים במאמר.
אלדד, אחוז החסימה...
בניסיון הראשון שלו לא עבר את הסיבוב הראשון בבחירות, אלא...
אובמה היו לו שני כישלונות, לבגין היו עשרות כישלונות. בפוליטיקה, בהתמודדות על תמיכה של קהל, תמיד יש עליות וירידות. השאלה אם אתה עקבי ומתמיד.
אבל זה רק שאלה של זמן, אין משהו שאופרטיבית...
זה רק שאלה של זמן, זה רק שאלה שהמסרים האלה יהפכו למסרים של מיינסטרים. תחשוב שב-2013, כשרני ובלר ואני העלינו את סרדרת סרטוני השיטה, זה נראה להרבה אנשים בלתי נתפס. מה אתה, מה, ביבי באמת...
שם בדולרים בגביים.
ליברמן באמת...
אבל אלדד, תחשוב על אחוזי המראה. מיליון צפיות היו לכל סרטון כזה, וזה תורגם ל-28,000 קולות בקלפי.
לא, כי אז, אני אגיד לך למה, כי אז אתה התקשית להאמין, זה סקרן אותך מאוד, אבל אתה מדבר על אחוזי המראה, אתה התקשית להאמין שיכול להיות שהדברים האלה נכונים. תחשוב מה קרה מאז. היום כשאתה תסתכל בסרטי השיטה, הם נראים לך מיושנים. כי מאז מה שאני סיפרתי, אתה ראית בחדשות בשמונה, אתה פתחת חדשות בשמונה, ואתה לא היית צריך שמישהו יספר לך שהוא ראה את ביבי עם דולרים בגרביים, אתה שמעת הקלטה של אולמר שהוא סופר סטיפות. זה לא מישהו שסיפר, אתה כבר שמעת הקלטות, אתה כבר ראית את פואד, אתה כבר ראית את ליברמן, אתה ראית את כל הדברים האלה שסיפרו לך ב-2013, פתאום אתה רואה אותם בעיניים, אז לא רק שאתה מסתקרן לראות את זה, אתה גם מאמין לזה, אתה אומר, שמע, זה לא מופרך, זה באמת אמיתי. לכן, כשעובר זמן, וכשאתה מתמיד בדרך, ושאתה הולך בדרך, אז יהיה גם שינוי בתמיכה לך, זה רק יש זמן. זה לא דומה היום התמיכה במאבק שאנחנו מובילים למה שהיה אז.
כמה שנים אתה כבר לעורך דין? הפסקת את הפרקטיק, את השתות המשרד שלך?
מ-1 ל-2010, זה מין תאריך עגול כזה.
שמונה, כמעט 9 שנים עוד מעט נכנעת. עכשיו, אני מוכרח לשאול, א', אתה יודע, אדם צריך להתפרנס ממשהו. ממה אתה חי 8.5 שנים?
אני מלמד במוסדות אקדמיים.
אוקיי.
בשנה האחרונה לימדתי בשני מוסדות, שנה קודמת לימדתי בשלושה מוסדות.
מה אתה מלמד?
אני מלמד סטודנטים לתואר ראשון. בעמק ישראל לימדתי תקשורת. במרכז האקדמי פרס לימדתי משפטים וזהות ישראלית. והשנה הזאת אני גם מלמד, נראה מה שאני אלמד, אבל... כל שנה אני מלמד עוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, בעוד אקדמיה, בעוד מוסד, בעוד מקום. זה המקום היחיד בישראל שמאפשר לי לקיים את הפעולה הפוליטית שאני מקיים, שהרבה אנשים לפעמים נרתעים ממנה, כי היא פעולה נגד ראש הממשלה, היא פעולה נגד היועץ המשפטי לממשלה. הדמוקרטיה פה מאוד נחלשה, אנשים מאוד אומרים, תשמע, מה אתה יוצא נגד ראש הממשלה? באקדמיה אתה יכול לעשות את זה.
יש את הרעיון המפורסם שלך, ידעתי, זה היה לגידי, נכון? זה היה לגידי בית?
כן, ב-2012 אני חושב.
זה היה אחרי שעזבתי את המוסף? דעתי כבר לא... לא, דעתי, ערכתי את המוסף, אז דעתי אפילו זה... אני זכיתי לפרסם את הרעיון הזה, לדעתי. או אני או מייקי, לא משנה. איזה... בכל מקרה, זה רעיון שהפך להיות מיתולוגי, כי ברעיון הזה בעצם חזרת בתשובה. הקטע על חטא. אמרת... אמרת, חטאתי, אביתי, פשעתי.
כן, אבל זה היה כבר שנתיים אחרי שעשיתי את המהפך בחיים שלי.
כן. זאת אומרת, לא... אבל זה היה יציאה במרכאות מהארון שלך, לפחות בהיבט של לומר, הייתי עם האנשים הלא נכונים, עשיתי את הדברים הלא נכונים, הייתי שותף לדברים לא נכונים, ועכשיו אני רוצה להגיד, א', טעיתי, סליחה, ב', אני אדם... שאדם חדש.
תיקון, כן. בנם שעושה תיקון, אני כבר עושה את זה שנתיים.
שש, שבע שנים... שאני
עושה את זה 8-9 שנים.
זהו, 8-9 שנים אחרי או 10 שנים אחרי. אתה מרגיש שהדמות הזאת של אלדד, שהייתה מזוהה לפני 10 שנים, מזוכה את הפרופיל שעשו לך בסוף שבוע מעריב בזמנו, נכון. של יועץ הסתרים, נכון, הנחלולי, נכון. המקיאווליסט נכון. הזה. אתה מרגיש שהפרסונה הציבורית שלך עכשיו, ויש לי דעה, אני אתחתף אותה, עשתה את המעבר שרצית לעשות את ה-180 מעלות הזה?
אני מאוד מקווה. אני חושב שככל שעובר הזמן, הרבה יותר אנשים תומכים במה שאני עושה, והרבה יותר אנשים מאמינים במה שאני עושה. אבל אני לא חושב שזה השיקול. אני חושב שאחרי שאתה מתבונן על כל כך הרבה שנים האלה, אז אתה כבר מבין שזה אמיתי. זה לא איזה תרגיל פוליטי שמישהו עשה. ואחרי כל כך הרבה שנים שאתה עושה משהו שאתה מאוד מאוד מתמיד בו ואתה מאוד מאוד עקבי בו, אז זה משהו שקודם כל משרת אותך, משרת אותך, משרת את המקום שמאפשר לך לחיות עם עצמך בשלום יותר גדול. זה משרת את התא המשפחתי שלך, זה מקום יותר אמיתי מבחינתך.
אורן,
שאתה רוצה, תמיד אתה רוצה, כל בן אדם רוצה, בטח בן אדם שמתרגם את זה גם לקולות של כוח פוליטי, ברור שאתה רוצה שיותר אנשים יגידו לך, וואלה, זה אמיתי. אבל קודם כל אתה מאמין לעצמך. גם לי לקח הרבה זמן לסלוח לעצמי. זה לא קרה ביום אחד. כשהתראיינתי לגידי, זה כבר היה אחרי איזשהו... אני תמיד מתאר את זה, זה מטאפורית, אתה כמו קופץ מצוק. כי הייתי במרכז, תחשוב שעד גיל 40 אני הייתי בקרבה כזאת או אחרת לכמעט כל ראש הממשלה, כל שרי הביטחון, כל האנשים הפוליטיים המרכזיים, כמעט מכל המפלגות. היה לי משרד לעריכת דין ענק. הייתי יכול להיות במקום אחר בחיים שלי היום. ואני עשיתי מין קפיצה לעבר הלא נודע, כי זה מה שחשבתי שאני צריך לעשות, אבל אני לא ידעתי שאחרי 10 שנים, 9 שנים, 8 שנים, אני אשב איתך וידבר על התהליך הזה כמשהו שאני מאוד גאה בו. לך תדע, זה, אתה יודע, זה גם היה יכול לקחת אותי למקומות אחרים. ואחרי כל כך הרבה שנים שאתה נמצא במקום הזה, אז קודם כל אתה יותר שלם עם עצמך. וברור שאתה רוצה שאנשים יתמכו בזה, וברור שאתה רוצה שאנשים יגידו לך, וואלה, אני מאמין לך, ווואלה, כל הכבוד על הדרך. אבל זה הבונוס, זה לא הדבר המרכזי.
תגיד, אורן, כשהחלטת בשעתו לתמוך פה בארץ חדשה להצביע, ולפי לשלוח לו הודעת תמיכה, הכרת, אתה פשוט אדם צעיר יותר ממני, הכרת את אלדד, המוציא והמביא, יועץ הסתרים של כל המי ומי?
אבל מן הסתם קראתי ושלמתי פערים, אבל לא הכרתי לפני זה את הרקע.
והוא נתפס בעיניך אז, אמרת, אני מאמין לאיש הזה שליבו ופיו באותו מקום?
תראה, זה היה נראה כמו מצב של בן אדם יש הרבה יותר מה להפסיד מאשר מה להרוויח מסיטואציה. אתה יודע, זה כמו שאני... תסתכל רגע, נגיד, על הכדורגל הישראלי, שבא מישהו כמו מיץ' גולדהר, מיליארדר עם...
מקנדה, כן.
מקנדה, שבא להשקיע בקבוצה, אתה מסתכל על זה בצורה אחרת, שבא איזה אלי טביב כזה, עם הרקע הלא כל כך ברור שלו ועם הסיטואציה, אז אתה מסתכל על זה בצורה אחרת. אתה מסתכל מה יש לבן אדם להרוויח ומה יש לו להפסיד. ואני הסתכלתי על זה מהכיוון הזה, אולי אני גם... זה גם סיפור, אני רואה את סיפור מאוד יפה בעיניי, בלי קשר לזה. אולי איזה צד רומנטיקני כזה שבי. אבל ככה אני הסתכלתי על זה.
יש לי איזושהי ידידה שהייתה במטה של ארץ חדשה. אני אגיד לך את השם שלה אחר כך. סיפרה לי על הבוקר הזה שבו הבנתם שזה לא... באמת, ליל הבחירות שהפך לבוקר פוסט הבחירות, שבו הבנתם, ישבתם בסלון של אחד האנשים, והבנתם שזהו, שלא עברתם את אחוז החסימה.
כן, זה היה בלילה.
ספר לי על הרגע הזה שבו אתה אומר, אוקיי,
זה... זה רגע קשה, כי בחירות זה כמו... זה גם הליך שצריכים לבחור בך, וזה גם סטרפטיז לאומי, כי כולם מסתכלים עליך. זה כאילו אתה מעמיד עצמך לבחירה, ואו שאתה מקבל את זה או שאתה לא מקבל את זה, אז אתה יודע, כמו כל בן אדם שנבחר למשהו או לא נבחר למשהו, תמכו בך מספיק אנשים או לא תמכו בך מספיק אנשים, קיבלת חיבוק או קיבלת ביטה. וכשאתה בתוך מערכת בחירות כמו שאנחנו ניהלנו אותה, שהייתה מאוד מאוד שונה ומאוד מאוד לא דומה לשום מערכת בחירות של איזושהי מפלגה, ודיברה בשפה אחרת לחלוטין, והייתה הכי early adapter ברשתות החברתיות, אז זה לא היה כמו היום, זה לא הרבה שנים, זה לא היה אותו דבר.
אלא ספק.
אז אתה חי בתחושה שיכול להיות שאתה עושה את הבלתי אפשרי, כי זה בלתי אפשרי, אתה עושה את זה בלי כסף ובלי מנגנון ובלי עוצמות ובלי פוליטיקות, ואתה נורא נורא רוצה לקוות שזה יצליח, ואתה נורא נורא רואה את כל המקומות החזקים.
אני חושב שלקבוצת פייסבוק של ארץ חדשה, אם היה קול בקלפי על כל לייק לקבוצה, הייתם עוברים את האחוז.
אבל זה כי מה שאמרתי לך קודם, זה היה חומר מאוד מאוד אותנטי, אבל אתה... זה לא היה מספיק זמן כדי שאתה תאמין שזה באמת אמיתי. זה היה משהו שנורא נורא משך אותך, אבל זה היה כל כך חדה, זה היה כל כך טרי. זה לא כמו שאתה 8 שנים מנהל מאבק, זה לא אותו דבר. כשאתה מנהל מאבק 8 שנים, אז אני הכי רואה את זה. כי בסוף, אני אומר את זה תמיד, אני כל הזמן רואה את הצלקת של עצמי. זה לא משנה, תגיד לי, שמה, אני מאמין לך ואני מאמין לתהליך, או כמו שאתה אומר, זה רומנטי וזה כובש אותי וזה, בסוף לא יעזור. אני כל הזמן רואה את הצלקת של עצמי ואת את הדרך שאני פניתי בחיים שלי ואת המקומות שאני הגעתי אליהם, ואיך אמרת, אני לא כך מכיר את הסיפור, אבל השלמתי פערים, אז אצלי זה לא בפערים. כי זה עליי.
זה החיים שלך.
זה החיים שלי. אז כאילו בכל רגע נתון אני רואה את הצלקת הזאת שככל שעוברות השנים רק אני רואה אותה, אבל אני רואה אותה כמו שאני רואה אותה ביום הראשון. והיא הכי חזקה והכי כואבת והכי מכאיבה לי בהמון המון רגעים ביום. וכמובן שככל שעובר זמן, אז כמה שאתה סולח לעצמך, ברגעים מסוימים היא כואבת לך יותר, כי אתה איך הגעתי לשם, איך הייתי שם, איך עשיתי את ה... איך לא ראיתי את הדבר הזה. וככל שעובר הזמן, אז כשפחות אנשים רואים את זה, וכשיותר אנשים מזדהים איתך, אז זה שם אותך במקום שהוא
עובר את השעה. אבל השעה הזאת שבה אתם מבינים שלא תעבור את אחוז החסימה, נתת 3 שנים מהחיים שלך, ואני באותה תקופה הייתי איתך בקשב, ראיתי שעבדת 24/7.
זה שעה קשה מאוד 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 מאוד, והכי הכי צורבת שאתה יכול לדמיין, והכי, זה כאילו... מי שחווה אגרוף לאגו, אז זה האגרוף הכי קשה שאתה יכול לקבל. זה הסתירה הכי קשה שאתה יכול לקבל מהיקום, מהקבוצה שאתה חי בה, והכי גרוע זה הבאס הזאת שאתה אומר, וואלה, כולם רואים שחטפתי את הסתירה הזאת.
כן, היה אתר שהיית יכול לראות ממש בלייב.
שאתה רואה את זה, אנחנו שמנו את זה, ואנחנו גם שמנו את השידור שלנו מהסלון, זה מקרה אצלי בבית.
כן.
וזה הרגע הזה שאתה הבטחת שקיפות, ואתה הבטחת להראות את זה לכולם, אז כולם רואים את זה. ואתה אומר, תשמע, אפילו ברגע הזה אין לי את הפרטיות. וזה הכי מבאס בעולם, כי בסוף אתה בן אדם. מה בן אדם רוצה? בן אדם רוצה אהבה והכרה. ואז... אתה תמיד צריך להתמודד עם האגו שלך, אבל זה מה שאתה רוצה.
הנפש במקום הזה הולכת לפאקית, הם לא אוהבים אותי או לא מבינים אותי, שייכו להזדהן, או הנפש הולכת ל... עשיתי משהו לא בסדר, אני אתקן את זה, אני אעשה את זה יותר טוב. לאן הולכת הנפש?
הכל.
אתה...
הנפש הולכת...
זה קודם העלבון, הפגיעה, איך הם לא רואים?
העלבון, הפגיעה, תמותו...
לא מגיע לכם יותר טוב.
לא מגיע לכם, אני חרא של בן אדם, הכל, הכל ביחד. זה הולך לכל המקומות. זה כמו שאתה, כל מי שחווה גרוף שהוא מקבל לתוך המקום הכי כואב לו, אז יודע שזה הכל. זה כל שעה ביום זה משהו אחר.
אבל קורה לך תהליך מעניין, כי אתה אומר, אוקיי, ככה אני מנתח את זה מהצד פוליטית. אתה אומר, אוקיי, הגישה הפרטיזנית, הגרילה, הסולו, לא הוכיחה את עצמה, אני אנסה לחבור לדג, השמן, למחנה הציוני. ואז אתה מבין, אני חושב שמה שקרה לך, תן רק לשנות את המשפט ואז תענה מה שאתה אומר, אבל אני חושב שקורה לך דבר מעניין, שהפכת כבר לכל כך אנטי-ממסדי ואוטסיידר, שאתה כבר לא יכול להיות בתוך המחנה. גם אם המחנה ירצה אותך, אתה תגיד, ה-DNA שלך כבר השתנה, אתה כבר לא יכול להיות חלק מהקבוצה.
זה מה שקרה לי. אני אחרי בחירות 2013, גם נשארתי בלי כסף, כי מימנתי עם רני בלר את כל המרוץ הזה.
שאת אותי לרני בלר, בן אדם מדהים, במאי גאון, איש מדהים.
ונשארנו בלי כסף, וגם הגדילו את אחוז החסימה.
נכון.
בצורה דרמטית.
כדי לעצור אנשים כמוך וגם אנשים אחרים.
כדי לעצור אנשים כמוני ואחרים.
לא, לא, זה לא היה...
ואז אמרתי...
יאללה, בוא.
זו טעות מאוד גדולה שעשיתי. אבל זה טעות טובה, זה לא טעות רע. כי יש טעויות שהן טובות, שהן באות ממקום טוב, ולא באות ממקום רע. אמרתי, אני לא אשנה את מה שאמרתי. אני רצתי ב-2013 נגד ברק, ונגד פואד, ונגד כל מפלגת...
כל המנגנון, כל המנגנון.
כל המנגנון, וזה, ולנו סרטים. אמרתי, אני לא אשנה את זה, אני אבוא לפריימריס, ואני אגיד את כל מה שאמרתי, ובוא נראה איך הם... במקום לשאול את מה שאמרת קודם, שאני צריך לשאול את עצמי, האם אני יכול לתפקד בכלל במקום כזה, אמרתי, בוא נראה אם הם יסכימו להקל את הדבר הזה. ולהפתעתי הרבה, למרות שכל המנגנון הלך נגדי, פועד אז עוד היה בחיים, ברק עוד בעת, שלום שמחון, אחרים, כל המנגנון הלך נגדי, בצורה הכי קשה והכי אכזרית. הלכתי, אני זוכר שהיינו נפגשים, כל המועמדים נפגשים במין ערבים כאלה שבאים לכל הסניפים. ואני הייתי אאוטסיידר. אני הייתי אאוטסיידר. אני שפעם הייתי המנצח של כל התזמורת הזאת. אני מוצא את עצמי אאוטסיידר מול כל מיני מועמדים חדשים שאף אחד לא מכיר אותם, ואני מרגיש הכי לא נוח בסלון. אבל איכשהו הצלחתי להגיע למקום 12, מקום 12 בקלפיות. ואז במפאי, כמו מפאי, עשו סידור כזה של הרשימה, העלו 18 שריונים ושמו אותי במקום ה-30, ואני עוד פעם הרגשתי איך כל העולם סוגר עליי, וזה היה הרגע שהבנתי שהוא תמיד יסגור עליך, כי אתה לא נמצא במקום הנכון, אתה צריך ללכת בדרך שלך, ולהיות מוכן לזה שלא משנה כמה ארוכה היא תהיה, אתה חייב ללכת בה, אין לך דרך אחרת, אין לך שביל אחר ללכת בו, וזה שביל שיש בו הרבה מאוד יסורים, והרבה מאוד כאב, והרבה מאוד בסה, הרבה מאוד פעמים.
תגיד, ליאור אשתך מהממת והילדים, הם לא אומרים לך, אני מכיר חבר שלך טוב, אני מניח שאתה מנחש מי הוא, הוא אמר לי, אני קצת דואג לאלדד, אני דואג לו ברמת הבריאות כאילו, כאילו הוא כל כך מושקע בזה, הוא כל כך אינטנסיבי, כי זה, אתה טיפוס אינטנסיבי, הוא כל כך או 150 קמ"ש או לא נכנסים לאוטו בכלל, אני מפחד שהוא יישרף, יישרף, אתה יודע, מטאפורית כמובן, חס ושלום.
אני לא חושב שאני אשרף.
האישה לא דואגת, אומרת לך, אלדד, אהובי, אני צריכה אותך, ילדים צריכים אותך.
תראה, אני אגיד לך איך זה עובד אחרי שני הסיבובים שעשיתי. הם תומכים בי, אבל אני לא יכול לשאוב אותם למקום הטוטלי שאני נמצא בו. זה בלתי אפשרי. אני לא יכול, ליאור, היא לא צריכה לבוא להפגנות, והיא לא צריכה, היא לא רוצה, זה לא המקום שלה. היא לא, אני לא, בגלל שאני כל כך טוטלי, בגלל שאני בתוך המאבק הבלתי מסתיים הזה, אז תסתפק בזה שאנשים תומכים בך, שאנשים הכי קרובים אליך מוכנים ללכת איתך עם השיגעון שלך, אבל אל תצפה שהם יחיו את זה כמו שאתה חי עם זה. זה וזה לקח לי זמן, כי אני בהתחלה נעלבתי מזה.
ברור. למה את לא באה
לה... ברור. מה קורה פה?
את לא איתי.
ועד שהבנתי שהם יותר איתי ממה שאני יכול לדמיין, אבל אני לא יכול לבקש יותר, כי זה סוג של חוצפה. אתה הולך לאיזה טיול שנהיה המסע של החיים שלך, ואוקיי, אנחנו איתך, אבל זהו, לא יותר מזה.
אגב, עצם זה שהיא חיה לצדך, ליאור, אני מכיר אותה, אישה מדהימה, עצם זה שהיא חיה לצדך ומתמודדת עם כל מה שאתה מתמודד מסביב, ואני מניח שיש איומים ואלימות, ואתה ברחוב אנשים אומרים לך, ודפקים לך בדלת, אני יודע מה אתה עובר.
זה אני, בגלל שאני...
לחיות את זה, זה כשלעצמו.
בגלל שהכתובת שלי בגוגל והטלפון שלי בגוגל, ואני מאוד מאוד מוחצן במאבק שאני מנהל, ואני מאוד נגיש לאנשים, כי אני גם עונה היום, גם לוואטסאפים וגם לסמסים, וגם בפייסבוק ובכל מקום שאנשים פונים אליי. ובגלל שאני בן אדם שבסוף הוא מאוד נגיש, אנשים רואים אותו ברחוב וניגשים אליו, אז אני גם חוטף ברכות, גם חיבוקים, גם כללות, גם יריקות, גם מגיעים אליי הביתה, גם דופקים לי בדלת, גם מחכים לי מתחת לבית. היו כמה שבועות שהייתה לי הפגנה מתחת לבית בזמן שהיינו בהפגנות שלנו.
תשמע, אני קיבלתי כעיתונאי פעמיים איומים ברצח.
זה קשה.
ותקשיב, זה די ערער אותי. איך אתה שומר על השיווי משקל הפנימי שלך?
זה קשה מאוד, מאוד, זה מאוד מאוד קשה. אין פטנט לזה, ואני לא מחוסן. בדיוק הייתה לי שיחה עם רוני, הבת שלי, לפני יומיים, ליאור שאלה אותה.
את כמה היא כבר, רוני?
היא בכיתה ט'.
אוקיי.
היא בכיתה ט', והיא נוסעת לבית ספר שלה עם מסע. הבית ספר שלה באבו כביר, אנחנו גרים בצפון תל אביב, והיא נוסעת עם מסע של הבית ספר. וליאור שאלה אותה אם... ממשיכים להציק לה באוטובוס. יש שם מלווה בתוך האוטובוס שהיה מציק לה על אבא שלה. אז עכשיו היא כבר גדלה, היא מכיתה א' נוסעת באוטובוס הזה, עכשיו היא כבר גדלה, היא בכיתה ט', אז היא גם יודעת לענות, אבל היא אמרה לה, לא, הוא כבר, בשנה האחרונה הוא הפסיק להציק לי. אז ברור שאתה, או שיותה מספר לי כל מיני דברים, או עומר מספר לי כל מיני דברים.
כשזה מגיע לילדים שלך, אתה לא בא לך למות פשוט?
ברור שזה קשה, אבל מכיוון שאתה מנהל מאבק קשה נגד אנשים אחרים, אז אתה מבין שגם אנשים אחרים מנהלים מאבק נגדך, ואומנם זה לא ביבי שמנהל את המאבק נגד הילדים שלך, אבל תומכים שלו כן מנהלים את זה. אבל גם אתה מנהל מאבק קשה, וגם אתה הולך לסופר שמנדלבית מסתובב בו, אז זה מבאס, אבל כמו שאתה עושה את זה, אז עושים לך את זה חזרה. וזה חלק מהמאבק, זה
קשיב.
חלק לא סימפטי מהמאבק.
אלדד, אבל... הרביצו פה לאנשים, עיתונאים דפקו מכות רצח, פעילים פוליטיים קיבלו מכות רצח, אתה לא מפחד ש... תראה, אני תמיד אומר, צריכים אידיוט אחד עם אקדח. לא 8 מיליון, אחד עם אקדח או עם סכין.
תקשיב, מי שאומר לך שהוא לא מפחד, מי שאומר לך שהוא לא מתבאס, הוא או פוליטיקאי או שקרן. אל תאמין לזה. כל בן אדם מפחד מזה, זה מפחיד, זה קשה, זה לא נעים. זה מאבק מאוד קשה. המאבק בישראל נהיה מאוד מאוד יצרי בצורה קיצונית. ואתה רק יכול לדמיין ש... זה יכול בקליק אחד להתקצר המרחק, כי בסוף זה לא בפייסבוק, בסוף זה אנשים אמיתיים, עם התמונה שלהם, עם העמוד פרופיל שלהם, שאתה נכנס לתור התגובה, ואתה רואה שזה אנשים אמיתיים, עם ילדים
שהם... מצטלם עם הילדים ועם החמה שלו ועם הזה, כן, חמות.
הגיע הזמן שהילדים שלך יישרפו, והגיע הזמן שאתה תישרף, והגיע הזמן שיהיה לך קביעות על הפנים וכל מיני דברים כאלה, ואתה מבין שבקליק אחד זה באמת יכול לקרות, זה לא מופרך שזה יקרה. וזה חלק ממה שקרה בחברה הישראלית, ואין מצב שאתה לא מפחד מזה, ואין מצב שאתה לא חושב שזה יגיע אליך. אתה מפחד מזה, ואתה יודע בתוך הלב שלך שזה יכול להגיע אליך, ואתה מנהל את המאבק הזה. לא יודע אם מגיע לך על זה פרס, לא יודע אם מגיע לי פרס על זה, אבל אתה מנהל את המאבק הזה. כי אני חושב שאחרי כל כך הרבה שנים, מותר לי להגיד את זה בטח, אבל מותר לי גם לדרוש מזה שאנשים יאמינו לזה שהמאבק הזה הוא אמיתי, כי אני יכולתי ללכת, אני שומע כל מיני אנשים שאומרים, כל מה שהוא רוצה זה להגיע לכנסת. נכון, אני רוצה להגיע לכנסת, כי אני חושב שאם יהיה לי את הכוח הזה, אני אראה לכל העולם איך אני הופך את התיקון האישי שלי לתיקון לאומי, ואיך אני משתמש בכוח הזה כדי להשיג את כל הדברים שאני חושב שמגיע להשיג את זה בשביל הציבור.
מה למשל, מה הצעת חוק הראשונה שאתה שם עם
אתה? רגע, תכף אני אגיד לך מה אני עושה, אבל אני חושב שבן אדם כמוני ש... בתוך המחנה הציוני ובתוך מפלגת העבודה, היום יכול להיבחר היום לא במקום 12, במקום שני או שלישי, אני כן מבין שאני לא יכול ללכת בתוך המקומות הממוסדים האלה, ואני צריך ללכת בדרך הקשה הכי ארוכה שיש. אבל אני חושב שאם אתה נכנס היום לכנסת ומקבל כוח, הדבר הראשון שאתה עושה, אתה לא רק מוחק את כל החוקים האלה שעברו, אתה מעביר פה עוד שני חוקי יסוד כדי לסיים את האחת ולתמיד את החוקה הישראלית ולהדק אותה באופן כזה שאף פעם לא יהיה פה שלטון שאי פעם
חוקה.
מגיע ופותח את הכל.
אז אני אגיד לך הנחת יסוד שלי. אתה לוקח את מיקי רוזנטל, אוקיי? עיתונאי, שאתה לו השפעה. תוכנית טלוויזיה, היה סגן עורך ידיעות אחרונות, עשה תחקירים, השפעה אדירה. יש לי עיתונאי, כשמגיע לכזה מעמד, יש לו המון השפעה. עכשיו, בלי לפגוע בו, אין שום דבר אישי בעדו או נגדו. הוא אדם חסר חשיבות במפה הפוליטית הישראלית. פועלו בכנסת, בלי לפגוע. שוב, אין לי שום דבר נגדו בעדו. הוא כעין הוא חאפה, זאת אומרת מה שהוא השיג כעיתונאי. עכשיו, אז ירצה השם הטוב שבשמיים. אני אדם מאמין, ואתה מכניס 4 מנדטים. לא, היום אחוז החסימה זה 3, נכון?
4.
אתה מכניס את כל 4. אני מקווה שרני בטופ 4, משוריין בטופ 4. מקווה שמשוריין. אני מקווה שאנחנו צריכים את רני.
אנחנו צריכים את רני, רק צריך להסכים לעבוד.
צריכים את, אז מפה קריאתנו לרני בלר, תיכנס לרשימה.
המשפחה שלו, אמא שלו, לקחה אותו לגיל 85 לפורטוגל, ואני כמעט דבר איתו 3-4 פעמים ביום, אז כל פעם אני אומר לו, אתה חייב להסכים, זה לא מספיק שאתה תומך.
אז הנה.
זה לא מספיק שאתה...
אז מפה, וגם אני וגם כל המאזינים שלנו, ויש לו מעט, תקראו לרני בלי, רני, תחבור, תיכנס לטופ 4, אוקיי? אבל אתה מכניס את הרביעייה. יש ממשלת נתניהו, 37 מנדטים, עם בנט וליברמן וש"ס ויהדות התורה, והם עושים את ה-68 מנדטים שלהם, או 72 מנדטים שלהם,
ו... אם אנחנו היינו 4 מנדטים...
מה תעשה?
אלדד. אם אנחנו היינו 4 מנדטים, אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד ממוקדת, על הלילה שבו עבר חוק הלאום.
למשל.
אם אנחנו היינו בתוך הכנסת, חוק הלאום לא היה עובר באותו לילה. עכשיו, אל תשאל אותי בדיוק איך זה לא היה עובר. הוא לא היה עובר באותו לילה. אנחנו היינו מפוצצים את הדיון באופן כזה, שהחוק הזה לא היה נכנס ספר החוקים הישראלים. אני לא יכול לתאר לך עכשיו איך היינו עושים את המבצע הזה לעשות את זה, אבל זה מה שהיה קורה. זה מה שעושה קבוצה של 4 אנשים שמנהלים פה אופוזיציה בלי לראות בעיניים. אופוזיציה שאתה אומר, וואו, זאת אופוזיציה, וואו, וואו. זה כשנתניהו חושב איך הוא מעביר דברים, הוא אומר, איך אני אעביר דברים עם ארבעת המטורפים האלה? איך זה יעבור? הם לא ייתנו לי להעביר את זה. הם ארבעה אנשים, אבל הם מרקידים פה את כל הכנסת. זה בדיוק מה שהיינו עושים. אם אתה מגיע לכוח שהוא יותר גדול, לכוח של 10 מנדטים, אתה יכול גם לגרום לזה שנתניהו יותר לא יהיה פה ראש ממשלה. אתה יכול לעשות את זה, כי אתה יכול לגרום לכל המתחפשים להפסיק להתחפש. אתה יכול להדביק אותם, לנהל את המאבק שאתה מנהל, להצטרף אליך, או שאתה מצטרף אליהם ככוח של כמה קבוצות פוליטיות שלא מאפשרות לו להקים ממשלה. אתה יכול להגיע, זה נשמע לך דבר מופרך, אתה יכול להגיע למצב שבבחירות הקרובות, למרות שהוא מביא תוצאה מסחררת בקלפי, אתה מונע מאורלי לוי ומכחלון ומאחרים להצטרף אליו לממשלה, כי אתה הופך את זה לדבר לא לגיטימי. אם יש לך 10 מנדטים שיכולים לייצר את הכוח התודעתי הזה, אתה חייב לצאת מהקופסה, לצאת מהמקום הזה.
אבל אלדד, אם יש לך 10 מנדטים, אתה כבר זומם על להיות שר החינוך,
לא בממשלת נתניהו,
או שר האוצר, מה, בממשלת יאיר לפיד?
לא.
בממשלת גבאי? איזה ממשלה יש פה?
קודם כל, לא בממשלת נתניהו, ורק בממשלה שמשנה פה סדרי בראשית. קודם כל ולפני הכל זה...
אבל מי, אלדד? יאיר לפיד? מי שאני סדרה בראשית? מי כרגע האלטרנטיבה?
אתה.
מי האלטרנטיבה הציבורית?
אם אתה תקבע מה התנאי ש... תמורתו אתה נותן את 10 המנדטים שלך למי שיכול להקים פה ממשלה והוא לא נתניהו, אז אתה תקבע שאלה התנאים, ואם הוא לא יעמוד בתנאים האלה, אתה לא תאפשר לו להקים ממשלה. והתנאים האלה יהיו שינוי סדרי...
יש פה 12 חברי כנסת שלא משחקים במשחק הפוליטי הישראלי, כי אומרים אנחנו לא ניכנס לממשלה הציונית, ומצד שני גם אף מפלגה ציונית לא תצא לשבת איתם. חברי הכנסת הערבים כמובן, אני מדבר, הם 12 או 13, לדעתי הם 12. 13. יש פה 13. למעשה הספירה בכנסת מתחילה מ-107 מנדטים. נכון? כי במשחק הפוליטי שלנו, חוץ מלעשות הרבה רעש וזה...
תראה, זה קצת יותר מורכב. יש פה, בדיוק כמו שריבלין אמר, יש פה 4 קבוצות.
כן.
יש פה 2 קבוצות ציוניות, ויש פה 2 קבוצות שבחיים לא יהיו ציוניות.
כן.
זה החרדים והערבים.
ערבים ישראלים,
הם
כן.
הם לא יהיו ציוניות, אתה לא צריך לדרוש מהם להיות ציונים, אתה לא צריך להתנות את הזכויות שלהם בזה.
זה לא ספק. הם ישראלים.
ואתה חייב לייצר מצב שהם יהיו שותפים בשלטון, גם החרדים וגם הערבים. אם תהיה ממשלה שהיא לא ממשלת נתניהו, יהיו ערבים, נציגים ערבים שהם שותפים לשלטון החדש. מה שרבין עשה, גם אתה יכול לעשות. גם ממשלת רבין, שישבה בש"ס, הייתה ממשלה שתמכו בה...
מבחוץ.
תמכו בה נציגים
מבחוץ.
עם שני הסכמים קואליציוניים.
מבחוץ.
מתוך הקואליציה.
מבחוץ.
משה שחל הציג... אין דבר כזה מבחוץ. רבין...
הם תמכו, נתנו לרוח גבית בהצבעות.
רבין חתם על שני הסכמים קואליציוניים עם המפלגה של דראושה ועם מפלגת חדש. חתם איתם שני הסכמים קואליציוניים, לא מבחוץ ולא מבפנים. הסכמים קואליציוניים מלא מלא. אתה צריך להגיע בדיוק לאותו מצב. הממשלה הבאה צריכה להיות ממשלה שכל הקבוצות האלה מיוצגות בה. אחרת אתה לא תוכל לטפל במה שאתה קראת לו.
אתה מאמין למה שאתה אומר?
בטח שאני מאמין.
אז בוא עכשיו, אתה אדם, אתה אחת החיות הפוליטיות היותר חכמות בישראל. המפה הפוליטיקה הזאת, יש שחקן אחד קוראים לבנימין נתניהו, 80% סיכוי להיות ראש ממשלה, נכון?
לא.
הערכה לא רעה?
לא, אני לא מסכים איתך.
לא? לא 80%?
תראה, אתה
מבין... מי? יאיר לפיד? גבאי? מי?
אתה לא יכול...
אני חושב שבנט יותר מאיים עליו.
אתה לא יכול בשנת 2018,
כן.
אחרי שאתה רואה הפתעות שמטלטלות פה את כל העולם בתוצאות פוליטיות, שמפרקות את כל הערכות של כל הפרשנים, אם זה באיטליה, אם זה באוסטריה, אם זה בארצות הברית, אם זה באנגליה עם הברקזיט, אם זה מה שקורה עכשיו עם בוריס ג'ונסון, אם זה מה שקורה כמעט בכל המרוצים עכשיו של המושלים ושל המועמדים לסנאט בארצות הברית, שהמועמדים הבלתי נתפסים מביסים פה אנשים שהם 3, 4, ו-5 קדנציות בסנאט, ונחשבים ל...
ישראל, פוינט בוריס ג'ונסון.
ההפך, אתה טועה, אני לא מסכים איתך. אני חושב שכל המהפכים שקרו בשנתיים האחרונות בעולם, הסיבה שהם לא קרו במדינת ישראל זה כי לא הייתה עוד מערכת בחירות, ואני חושב שמערכת הבחירות הקרובה, בגלל העוצמה הבלתי נתפסת של הרשתות החברתיות, שלא היו פה באף מערכת בחירות, פה ביבי לא יצטרך לשלוח אס-אמסים.
בהיקף הזה, כן.
יעשו את זה עכשיו עם רשתות חברתיות, יהיה גם הרבה מאוד לצערנו פייק ניוז, אבל גם זה יהיה. וזה יוביל פה לתוצאות בלתי נתפסות. וכל דבר שאתה חושב שזה 100%, זה 100% שבוז'י ינצח, זה 100% שהילרי קלינטון תנצח, זה 100% שנתניהו מקים את הממשלה הבאה, זה 100% שהוא 40 מנדטים, צפויות הפתעות מרעישות. להגיד לך בדיוק מה הם יהיו, אני לא יודע.
אז אני שם לב, אני מזהה בשפת הגוף שלך, אני אומר יאיר לפיד, יאיר לפיד, אני רואה שאתה מעדיף לעקוף את התמרור הזה.
אני לא מעדיף לעקוף.
אני אגיד לך,
שיאיר לפיד ואבי גבאי לא יכולים להחליף את נתניהו, משום שהם מספרים את אותו סיפור.
אז מי יחליף? תן לי פרצוף או שם להעמיד מול נתניהו. הציבור אוהב.
מה שאני אנסה להסביר לך, זו לא תהיה הפתעה, כי כשאתה מסתכל, תוריד מנטפליקס את הסרט של מקרון. הסרט נדמה לי מתחיל 150 יום לפני הבחירות. 150 יום לפני הבחירות.
חמישה חודשים.
150 יום לפני הבחירות. איש לא הכיר אותו בצרפת, לא הכיר אותו, לא ידע מי זה הבן אדם הזה. הוא היה מקום שישי ברשימת המועמדים. היו שם שישה מועמדים, הוא היה מקום שישי. יש שם איזה רגע כובש לב, שכשמכריזים על בחירות הוא יושב עם הצוות שלו, ואז מתנהל איזה דיון, איך אנחנו מכריזים על המועמדות, ואז מתנהל איזה דיון על איזה אולם לוקחים, ונדמה לי שזה אולם של 5,000 איש, שזה כמו אולם, זה כמו צוותא בישראל, נגיד בפערים של כיף אוכלוסייה, והוא אומר, מה, ניקח אולם של 5,000 איש, איך אנחנו נמלא את זה, איך נביא כל כך הרבה ניצבים? אז אומרת לו, הדוברת שלו נדמה לי, אומרת לו, שמע, אם אנחנו לא מצליחים למלא עד שבוע הבא אולם של 5,000 איש, אז
בוא נסגור את הבסטה עכשיו.
בוא נגמור את זה יפה. ואז אתה רואה שמתחילה מערכת בחירות, עובר שבוע, הוא ממלא את זה ב-25,000 איש, שלא מצליחים להיכנס, סובים על הדלתות, נדמה לי שזה המספר.
איך אבל זה? הכל מסרים שמועברים מנוסחים היטב ברשתות החברתיות?
הכל רשתות חברתיות, זה פותח איבנט וזה קורה. אתה רואה את זה בשידור חי, כי זה סרט דוקומנטרי שמתעד את המרוץ, ואתה רואה איך בן אדם במשך 5 חודשים, שאיש לא דמיין, הוא לא דמיין, המרוץ שלו היה לייצר מותג פוליטי ולהצליח בקרב הבא. הוא לא דמיין, הוא לא שער בדמיונו, שבן אדם שהוא לא מוכר, בנקאי, שמעולם לא היה פוליטיקאי, שאין לו מפלגה פוליטית. הוא רץ לבחירות לנשיאות בלי מפלגה פוליטית, הוא הקים את המפלגה שלו רק אחרי שהוא נבחר לנשיאות.
תגיד, אתה בעצם אומר לי שאתה רואה בעיני הוכחה את עצמך, מצליח לייצר מספר מנדטים ש...
אני לא יודע אם אנחנו נצליח לעשות את זה, אבל אני אומר לך שתקרה פה הפתעה של מועמד שאתה לא רואה אותו ולא מדמיין אותו, ואני רק אסגור לך את העניין הזה.
אוקיי, כן.
ישבתי עם פרנקופיל, ש... ואמרתי לו, תשמע, אתם לא עוקבים אחרי מקרון, כי פה מקרון, לקראת השבועות האחרונים לפני הבחירות, תפס קסם ישראלי גדול. הוא אומר לי, אתם לא מבינים, הוא אומר לי. זה לא כמו אצלכם שכל אחד יכול לבוא ולהיות ראש ממשלה, אנחנו חושבים הפוך, שיש כן. גנרל וכו'. הוא אומר לי, אתם לא מבינים, אתה תבין, אצלנו זה היורש של נפוליון. מי שיושב באליזה, הוא היורש של נפוליון. מה זה? זה תלמיד שהולך עם המורה שלו יד ביד, זה לא עובר את החך הצרפתי. עכשיו, הוא אומר לי, תשמע, זה בפריז, זה בזה, זה לא עובר את החך הצרפתי. הוא ריסק אותה בכפרים, הוא ריסק אותה בכפרים. זה העולם, זה ההפתעות הפוליטיות פה, הן כל כך בלתי נתפסות. אתה יודע שראשת ממשלת אנגליה,
תרזה מיי,
היא אמרה, הבחירות בבריטניה זה חודש ושבועיים. היא אמרה, מה זאת אומרת? אני מרסקת את האנטישמי הזה. ואז אמרו, מה? הולכת להיות התבוסה הכי גדולה עבר של הלייבור. הוא כמעט ריסק אותה, הוא קליק אחד כמעט ניצח אותה. לראשונה בתעודות הבריטים לא העיפו את המפסיד, כי הוא הגדיל את מספר המושבים של הלייבור. וכל הפרשנים הפוליטיים מעריכים שהוא
קורבין.
הולך להיות
ראש הממשלה הבא. אוהב ישראל.
היא הולכת להתרסק. לא! מה זה אוהב ישראל? תקשיב, עזוב עכשיו שהוא אנטישמי. הוא תומך או חבר של מנהיגי טרור, שהקבוצות הטרוריסטיות פגעו באנגליה בפיגועי טרור, ועדיין הוא מוביל בסקרים, כי אנשים אומרים, עזוב, זה לא חשוב, הוא פעם תמך בהם, הוא לא יתמוך בהם, יסבירו לו כשהוא יגיע לדאונינג 10, שאי אפשר לתמוך בהם, אבל הדבר האמיתי שהוא מביא, הוא משנה סדרי שלטון, הוא הופך, יש היום טרנד מאוד מאוד גדול בעולם, נגד השיטה, נגד הממסד, המועמדים שנראים הכי לא פוליטיקאים, הכי לא ממסדים,
טראמפ, לא, כן,
יוצאים בתוך, עכשיו, אתה אומר, אתה בתוך הקופסה, אתה אומר, אוקיי, ביבי לא, אז חייב לראות מישהו, מי שיראה כמו ביבי לא ינצח, הוא לא יכול לנצח.
זה ברור, ועדיין, אני מסתכל על מצד ואומר, אורלי לוי מכריזה על מועמדות, יום אחרי זה, סקר הארץ או סקר חדשות 2 בשעתו, 8 מנדטים, 7 מנדטים, 9 מנדטים, כמה שהיו לה, אלוהים יודע, אני מאחל רק בריאות 9, אני אוהב אותה מאוד. יאיר לפיד, הדבר הזה יוצא משליטה, המספרים. אני לא יודע, אני את התופעה הזאת לא יודע איך להסביר.
אבל התחילו בחירות, אתה...
אבל אלדד, אנחנו כבר יודעים שבכל המאוחר בנובמבר יהיו בחירות. לכל המאוחר.
תראה...
נובמבר לא הקרוב, סליחה, הבא.
שאמרו לך, הולכת להיות שביתה של הקהילה הלהט"בית.
כן.
איזה שביתה? מה שביתה?
מה הם יעשו?
איך הם יעשו שביתה בכלל? מה זה, הם במקום עבודה אחד, תוך 4 ימים. נהיו 200 אלף איש ברחובות, העולם השתנה, הקצב השתנה, אתה בסך הכל צריך, אתה צריך קשב לפעולה שאתה עושה, אתה לא בתוך מערכת בחירות, מה שאנשים עונים עכשיו בסקרים זה לא באמת חשוב.
כמה עוקבים יש לך בפייס?
בפייס?
עוקבים, חברים, whatever, כל
זה לא כל כך חשוב כמה עוקבים יש.
כמה אנשים נחשפים, נגיד,
היום זה חשוב, כמה אנשים נחשפים לסרטון שאתה מעלה.
סרטון שתפו בכל הכוח.
כמעט יש, רוב הסרטונים זה עשרות אלפים של אנשים.
עשרות אלפים של אנשים.
עשרות אלפים של אנשים.
מה הייתה ההפגנה הכי גדולה שעשית מפתח תקווה בשעתו?
לא, ההפגנות הגדולות שעשינו בתל אביב, כשעברנו מפתח תקווה לתל אביב,
כן, כמה הגיעו?
העיתונות אמרה שזה 100,000 איש.
100,000 איש.
כן, תראה, לא סופרים את זה. בוא נגיד פה את האמת, כן, אף אחד לא שומע אותנו, לא ספרו בשום אחת מההפגנות כמה אנשים יש, אתה פשוט רואה נחילי אדם, צילמו ברחפנים נחילי אדם ברוטשילד ובאבן גבירול, כשהיו הפגנות של הקהילה הלהט"ב בתוך חוק הלאום, רחפנים צילמו נחילי אדם, אז אומרים לך, תשמע, זה ענק וזה גדול, וזה עשרות אלפי אנשים, אף אחד לא יודע אם זה 100, 200, 150, 80, 50, זה נראה נחילי אדם, וכשאתה רואה נחילי אדם שפיזית באים לרחוב, אז אתה מבין...
תגיד, עשית סקר, אבל סקר, אתה יודע, על ידי סוקר מקצועי וזה, עשית מעבר לסקר?
אני לא עשיתי סקרים, אבל פורסם סקר בגלי צהל לפני 5 חודשים, שצופה לרשימה כזאת 7 מנדטים.
שאתה עומד בראשה.
כן. אבל עוד פעם, זה לא רלוונטי, כי זה לא...
אגב, אני אגיד את זה כך, בלי קשר ל...
כשתתחיל פה מערכת בחירות, ותתחיל פה תנועה אנטי-ממסדית גדולה, מי שיתרגם את המסר הזה בצורה הכי מדויקת, יהיה הפתעת הפתעות,
מה יהיה הגודל שלך? אני רוצה לעשות לזה אקוויוולנט. קצת אולי להרער את האופטימיות שלך. כן, לדעתי זה דבר שאי אפשר לעשות. אני יודע, אני יכול לנסות.
כי בן אדם כמוני, כדי לקום כל בוקר מחדש למאבק הזה, חייב להיות בן אדם מאוד מאוד אופטימי.
לא ספק.
לכן אני לא מקשיב לאנשים כמוני.
הייתה פה אישה, היא עדיין חיה, שתהיה בריאה עד 120, דפני ליף. היא הצליחה להוציא מיליון איש לרחוב לדעתי.
יותר מזה, היא צריכה לשנות פה תודעה שלעולם לא תתהפך בחזרה.
כל המיליון איש ברחוב הזה. וזה היה כמה שבועות טובים שיצאו מאות אלפי אנשים לרחוב. נגמר בחברת הכנסת סתיו שפיר ויציק שמולי. בלי לפגוע חס ושלום, שניהם חברי כנסת מצוינים. בזה זה נגמר.
לא, זה נגמר מבחירה.
חשבנו שהמדינה הולכת להתהפך. זה נגמר בשני ח"כים במחנה הציוני. בזה זה נגמר.
אין טייקונים, יש תודעה עוצמתית נגד הבנקים. המדינה מעבירה את כל גרעיני השליטה מהבנקים לידי הציבור. יש פה שינוי עצום במאבק של הון ושלטון. זה פתאום נהייתה שיחה שכל בן אדם מבין בה. המאבק בשחיתות נהיה מיינסטרים. הכל השתנה. שום דבר הוא לא כמו שהיה. אבל הם בחרו לא להפוך את ההנהגה שהייתה ברחובות באותם ימים לתנועה פוליטית. זו בחירה שלהם. בגלל שהם בחרו לא להפוך את זה לתנועה פוליטית, אז אנשים בודדים חברו לתוך מפלגות קיימות. זה לא אומר שתמיד זה יהיה ככה. אנחנו את המחאה שלנו נהפוך לכוח פוליטי. זה לא, דפני ליף מבחירה לא הלכה למהלך פוליטי, כי היא חושבת שהיא באמת מאמינה בזה. למרות שהיא קיבלה הצעות מכל העולם.
כולם.
היא מאמינה בזה והיא דבקה באמונה שלה, ואחרי כל כך הרבה שנים חייבים להאמין לבנם שמאמין במה שהוא עושה. שהשינוי שלה הוא שינוי תודעתי, שהיא עשתה את זה במחאת הקהל, שהיא תמשיך לעשות את זה ביום יום כמו שהיא עושה את זה מאז. וכשאתה תסתכל על זה בעוד, אני חושב שגם היום כולם מבינים שזה שינה סדרי בראשית, אבל כשאתה תסתכל על זה בעוד עשור, אתה תגיד, ברור שזה שינה סדרי בראשית. כמו שאתה אומר היום, ברור שמוטי אשכנזי הפיל את ממשלת גולדה. זה לקח שנים שאתה הבנת שזה מה שקרה. לקח שנים. היום אתה אומר, זה ברור שמוטי אשכנזי זרה את הזרעים למהפך של הליכוד ב-77. תחשוב, כמה שנים לקחו עד שאתה יכולת להגיד את הדבר הזה. שינוי חברתי כזה לוקח זמן, אבל מישהו צריך לזרוע את הזרע הזה. זה לא קורה ביום אחד.
אני אגיד לך למה אני חוזר ללפיד ולאורלי לוי, כי אני מרגיש שברמידה מסוימת, מכיוון שנוצר וקום, היו הרי שתי מחנות, שתי מפלגות, שתי קבוצות, מכבי והפועל, ליכוד עבודה, מערך חירות, ידענו מי נגד מי, או שאתה אוהד ביתר, או שאתה אוהד הפועל, אין באמצע. והיום, כשקבוצה אחת פשוט לא קיימת, לא קיימת. יש רק קבוצה אחת, מכבי חזקה. בדימוי הזה ביבי הוא מכבי, הליכוד הוא מכבי. יש מכבי, אבל אין הפועל יותר.
נכון.
ועכשיו פתאום, פתאום אליצור, אשקלון, יאיר לפיד, הופך להיות, אתה יודע.
בסדר, אבל תהיה הפועל, חייבת להיות הפועל, כי בסוף, בסוף...
אז זו השאלה.
מול הקבוצה של נתניהו תהיה קבוצה אחרת.
אז זו השאלה.
תיווצר, אין וקום.
אבל הנה, אני אומר לך, למה אני מודאג? אני מודאג כאזרח, שלתוך הוואקום הזה נכנס יאיר לפיד עם ה... כרגע הסקרים צופים לו 22, 23, 19, 17, לא משנה כמה יהיו.
הוא לא עובר תקרה מסוימת, כי אתה מבין שאם אתה רוצה להיות מול נתניהו ומה שהוא מייצג, אתה חייב לספר סיפור אחר לחלוטין. אתה לא יכול לספר סיפור שאומר...
דיברת פעם עם תומכי לפיד? הם חושבים שכן. הם חושבים שהוא באמת דמות הנגטיב של נתניהו.
קודם כל, אני כל יום מדבר עם תומכים של מפלגות, כי אמרתי לך, אנשים ניגשים אליי, וזה מה שאני עושה רוב היום, אני מסתובב. ורוב היום שאני מסתובב, אני רואה אנשים כמעט בכל מקום, זה מדינה קטנה, אז אתה מגיע מצד לצד.
אז הם משוכנעים, הם משוכנעים שהוא אנטי-קרייסט, באמת.
בסדר, אבל זה כי אין מערכת בחירות. כשתהיה מערכת בחירות, ויהיה קרב, ויהיה קרב של הממסד מול האנטי-ממסד, ויהיו התארגנויות פוליטיות חדשות שמספרות סיפור אחר לחלוטין, שמספרות סיפור של שוויון, שמספרות סיפור של פריפריה ומרכז, שמספרות סיפור של חיבור בין יהודים לערבים, ואנשים בחודש או בחודשיים האלה של קשב C, שכל אחד אומר, תגיד, למי אתה מצביע? למי אתה מצביע? היום אתה לא שומע מהחברים שלך, למי אתה מצביע? כי לא צריך להצביע. אז אתה לא שומע את זה, ואם יש סקר מסוים, אז מישהו עונה בטלפון. כשאתה נמצא במערכת בחירות, אתה כל היום עסוק ב- למי אני מצביע? למי אני מצביע? למי אתה מצביע? למי אתה מצביע? למי מצביע? למי מצביע? למי מצביע? ואז אתה פתאום רואה ב- ברצינות הרבה יותר גדולה את כל ה- את כל הארגונים הפוליטיים האלה.
בוא נשאל את אורן. אורן. מה ההבדל בין יאיר לפיד לאלדד יניף? איזה הבדל אתה מזהה ביניהם?
מה ההבדל?
כן.
אני חושב של... איך שאני תפסתי את זה בתור בוחר פוטנציאלי, לאלדד הייתה אג'נדה מרכזית, שזה המלחמה בשחיתות, האנטי-ממסדיות, אנטי-ממסדיות פאר אקסלנס. כן. לפיד, אני אישית לא מזהה, אני לא מזהה מה הוא מנסה למכור לי, אתה יודע, אפילו בצורה הכי מופשטת של, של החשיבה של הבוחר. אני לא מצליח לזהות פה את החוץ מת העניין של, של התדמית והמסרים הלא כל כך ברורים בכל מיני סוגיות.
אז נשאל אותך שאלה אחת. בישראל דימויים נחרטים. השאלה היא, האם אתה חושב שלאלדד יש דימוי של אדם שיכול להוביל מדינה? יושב פה עם הטישארט, עם הטישארט שלו, עם הג'ינס שלו, יש לך שוב סנדלים, קפקפים, פספסתי?
לא,
לא,
אני...
עם סניקרס, סניקרס. אני מכיר, הוא הולך לכל מקום עם הג'ינס והטישארט שלו. ויאיר לפיד, בכל מקום, ראיתי עכשיו את יאיר לפיד יוצא מהאולפן לפני איזה יומיים שלושה. חליפה, טיפ טופ, שלושה אנשים סביבו.
דיברנו על זה, אני ואתה שראינו איזה רעיון של בנט, ואז דיברנו על הפריים שלו, עם הדגל.
יושב בפריים.
אני לא רואה את הדד בפריים.
דגל ישראל מאחורה, האישה והילדים מאחורה.
תקשיב אחי, אם היו אומרים לך, שנטע ברזילאי הולכת לזכות באירוויזיון,
היינו צוחקים כולנו.
ככה לא נראה שיר של האירוויזיון. זה שיר לאינסטגרם. זה בכלל לא קשור לאירוויזיון. אירוויזיון זה משהו אחר. אירוויזיון זה להקת רקדנים, עומדת על הבמה, וכולם צריכים לראות כאילו הם יצאו מהז'ורנל לפני 5 דקות, ורצוי לשיר את השיר הזה בקצב מדויק לכל מה שהיה בשנים האחרונות, אחרת אין לזה סיכוי. פתאום באה זמרת, או יותר יוצרת ממה שהיא זמרת, מייצרת, בדיוק מה שאתה אומר, מייצרת מוצר לאינסטגרם, הוא לא קשור לאירוויזיון, הוא לא נראה אירוויזיון, ואתה אומר, שמע, עזוב, זה טעות, זה...
מה, אם לנטע יהיה מקום ברשימה שלך, אז אני כבר יהיה יותר אופטימי,
רגע, אבל מה היא עשתה? מה היא עשתה? היא אמרה לך, תקשיב, אני הולכת להיות זוכת האירוויזיון הראשונה, שעשתה משהו אנטי-ממסדי, אנטי-הממסד של האירוויזיון, ומה הייתה התוצאה? הממסד, הרשויות השידור של המדינות הצביעו נגדה, כי הם לא יכולים להצביע בעדה, הם הממסד,
וברגע שפתחו את זה להצבעה חופשית של הקהל, הקהל הצביע בהמוניו לנטע ברזילי. הוא בכלל, הוא לא חשב שהוא מצביע לאירוויזיון, הוא הצביע לשיר שלה שהוא ראה ביוטיוב לפני 3-4 חודשים, והוא אמר, זה הדבר, אין דבר אחר. עכשיו, אתה חייב להאמין בזה שיהיה רגע מסוים שהאנטי-ממסד ינצח את הממסד. ברגע הזה שהוא יהיה, אתה לא תחפש אנשים עם דגל.
תקשיב, אני...
עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, מי שמצלם עם דגל, הוא לעולם לא יחליף את נתניהו. כי נתניהו מצטלם ליד הדגל יותר טוב, הוא נהיה חלק מהדגל.
הרבה יותר טוב מבנט הוא מצטלם ליד הדגל, וגם מלפיד הוא לובש יותר טוב חליפה.
ברור, אתה לא תראה, אם אתה צחק את המשחק שלו, אתה תפסיד תמיד, כי המבנה הזה...
צריך לראות אותך מתראיין לסיין עיניך מבטא וכל הדברים האלה, זה מה שצריך לבדוק.
רבין, רבין, לא, לי אין מבטא כמו נתניהו, להיות עם מבטא של נתניהו ובנט זה לא חוכמה, הם אמריקאים.
אגב, איך האנגלית שלך, אגב, אם איך כבר... אתה מסוגל להגיד על עמדות ישראל ב-CNN?
כן, כן. אין לי אנגלית של ביבי.
לאף אחד אנגלית של ביבי, כולל פוליטיקאי אמריקאי, אין אנגלית של ביבי. זה משהו בינלאומי.
זה לא ככה.
הוא ברמה אחרת. האיש ברמה אחרת.
אבל אני אומר לך משהו אחר. אתה לא איך אתה מדבר ב-CNN. אתה פה, מנצחים פה, לא
אבל ככה יאיר לפיד בנה 25 מנדטים בקלפי, בסליחה, בסקרים, באיך הוא מצטלם ל-CNN. יאיר לפיד ברא את עצמו.
מי שהתחפש לנתניהו בבחירות יובס על ידי נתניהו. כי ברגע הקובע, ברגע הקובע, כשאתה נעמד לעימוד מול נתניהו ואתה נתניהו, אין לך סיכוי לנצח את נתניהו.
אתה אומר, אני מעדיף את המקור.
הסיבה היחידה
אני מעדיף את המקור.
שביבי ניצח את פרס, עכשיו, היום זה נראה לך מובן מאליו. ברגע שזה קרה, זה היה רגע בלתי נתפס. ברגע שכן...
אחרי רצח רבין, ב-96 אתה מתכוון.
בעימות, כן, כן, בעימות שהוא ניצח
את ניקסון.
פרס. אנשים אמרו, תשמע, ביבי לא יכול לנצח את פרס. מדובר בילד.
אחרי רצח רבין, עם כל הסנטימנט הלאומי, מול פרס.
עזור רגע את רצח רבין. הוא היה סגן שר של דוד לוי במשרד החוץ. סגן שר, אתה אומר סגן שר לא יהיה פה ראש ממשלה, אנחנו מדברים על מדינת ישראל. זה רק אנשים שנראים כמו פרס, שמיר, בגין, רק אנשים כאלה יכולים לנצח. והוא הגיע לעימות, וברגע מסוים שאתה לא ראית את הרגע הזה, כי זה רגע שקורה, זה כמו השגחת שמיים, ברגע מסוים הציבור מתהפך ואומר, זהו, נמאס לי מכל הדינוזאורים האלה, אני רוצה את הדבר החדש הזה, וזה לא אכפת לי בכלל, זה בכלל לא אכפת לי אם אתם מסבירים לי שלא כך, כמו שביבי נראה ב-96, ככה לא נראה ראש ממשלה.
כן, כן.
ראש ממשלה לא נראה.
זאת אומרת שקלינטון אז נכנס לבית הלבן כמה חודשים לפני, אז הוא כן...
כן, אבל בישראל ככה לא נראה ראש ממשלה.
בישראל לא היה חיה כזאת.
נכון, אתה צודק לגבי קלינטון. ככה לא נראה ראש ממשלה. לכן אני אומר לך שמה שקורה בכל מדינות העולם, כשאתה רואה את כל אלה שמנצחים את כל הדינוזאורים האלה, זה יגיע לישראל ב-100%. אין מצב שזה לא מגיע במערכת הבחירות הקרובה. זה מגיע, זה הזמן, זה בשל. מדינת ישראל היא הרבה יותר יצרית. מערכת הבחירות פה תהיה מאוד מאוד יצרית, וזה תהיה מערכת בחירות של ממסד מול אנטי-ממסד.
טוב.
וכשאנטי-ממסד ינצח, אתה לא תחשוב שאנשים צריכים ללכת עם דגל תקוע בתחת.
התחלת לגייס כספים, להקים, אתה יודע, צריכים משרד, צריכים... התחלת עם הלוגיסטיקה? יש לוגיסטיקה?
התחלתי לגייס כספים.
יש תורמים? יש אנשים?
יש תוכנית שלמה איך מגייסים כסף. אי אפשר לרוץ בבחירות בלי כסף. כסף זה דבר הכרחי. אי אפשר, אם אתה שואל אותי, כמו שאלת קודם,
אורן,
מה
כן.
הלקחים שלי מהפעם הקודמת, גם שאתה אנטי-ממסד,
צריכים ארגון, חייב, צריכים מתה, ארגון.
חייב להיות מאורגן כאנטי-ממסד, אתה לא יכול להיות בנוי על פרי ספיריט. בכל זאת צריך ארגון, צריך ארגון, צריך... סוג מסוים של תשתית, היא לא חייבת להיות כמו העולם הישן, היא יכולה להיות כמו העולם החדש, אבל אתה צריך סוג של תשתית שבסוף אנשים באים להצביע בשבילך, אתה יודע שהם מצביעים בשבילך, אתה בקשר איתם, אתה בקשר הדוק איתם, יש טכנולוגיות שמאפשרות לעשות את
תגיד, הדבר. תגיד, אלדד, אתה עכשיו כל הפוזיציה שלך, היא, יש מושג בביקורת התרבות שנקרא תרבות הנגד. היא, אתה מייצר אלטרנטיבה רפלקטיבית לקיים.
נכון.
תיכנס לכנסת. בעזרת השם, אני מאחל לך, אני חושב שזה גם טוב לכנסת. בלי קשר לעמדותיי, טוב לכנסת ישראל, שאתה תשב בה, להרבב שם קצת את הדברים, לנער קצת, לייצר שיח חדש. מסכים, מסכים איתך. זה גם טוב לנו, כי אנשים שצופים בטלוויזיה ועוקבים. טוב, אנחנו רוצים אותך שם, באמת. אבל המקום הזה, בסופו של דבר הוא מקום פוליטי. יש פה הרבה שחקנים פוליטיים. בוא נגיד, קח תסריט לא דמיוני בעיניי. בני גנץ מכריז על התמודדות בראשות מפלגת העבודה. גבאי מוותר על כיסאו, או מודח באיזה מהלך נחלולי כזה מאחורי הגב. מפלגת העבודה עשתה דברים נוראים יותר לאנשים.
נכון מאוד.
גנץ פתאום הוא המשיח החדש, הוא רוכב על הגל בדיוק בעיתוי הנכון, פתאום הוא מביא איזה בומבה, והוא מצליח להרכיב קואליציה, בדרך לא דרך. ואתה בפנים, אתה בכנסת, 7 מנדטים. אוקיי? פרגנתי לך, 7 מנדטים. אומר לך בני גנץ, אלדד, בוא תהיה, שר הזה שלי, או שר הזה שלי, או שר הזה שלי, תן לרני להיות יושב ראש ועדה, מה אתה עושה? אתה הרי תרבות נגד בהגדרה שלך.
אם יהיה לנו
כוח, אתה תשב בממשלת בני גנץ?
להיכנס לתוך ממשלה שלא עומד בראשה נתניהו, אנחנו ניכנס עם הכוח הפוליטי שלנו, ונשתמש פה כקלף מיקוח לשינוי סדרי בראשית. אתה יכול לקחת את מה שאתה קורא לזה אנרגיה נגד השיטה הקיימת, נגד הממסד, בעיניי הכי אנרגיה בעד האנשים, ואתה לוקח את האנרגיה הזאת, אתה מנצל את הכוח שנתנו לך, ובמקום לדאוג לזה שאתה תקבל משרה כזאת או אחרת, אתה דואג לזה שאתה תקבל שינויים בסדרי בראשית,
שאתה
תרוויח מהם גם הכרה ציבורית שאתה עשית את זה.
אתה מבין, אפילו ברמת קוד לבוש, כשאתה מגיע לכנסת, אתה לא יכול יותר לראות כמו שאתה נראה עכשיו, למשל זה.
אז אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים...
לא יתנו לך להיכנס.
אני לא מסכים למה שאתה אומר, אני חושב ש...
עזוב בממשלה, אתה צריך לשבת עם ז'קט לפחות.
במדינת ישראל, אנשים שעובדים בארגונים, גם אתה עובד בארגון, אתה בתוך בניין, אתה עובד בארגון, אתה נראה בדיוק כמוני כי אתה באת ליום עבודתך. זה נכון שאתה, כשאתה נכנס לאולם המליאה, או כשאתה נכנס לאולפן, אתה מחליף לחניפה ועניבה, הכל בסדר. אתה לא אמור להלך בכל יום העבודה שלך בכנסת עם חליפה ועניבה. אתה יודע, לפעמים אני רואה שרים שמצטלמים בבסיסי צה"ל, באמצע הקיץ עם חליפה ועניבה, זה בלתי נתפס.
איך אני בא עם כנס קצר, אתה לא מוכן לבוא עם כנס קצר, שי. אתה לא מגיע
לה... אתה מדבר...
אבל אני הולך מתכתפים לכל מקום.
חלק משינוי התרבות זה להיות בן אדם אמיתי. בן אדם אמיתי שבא למקום עבודה במדינת ישראל, גם בתוך ארגון, הוא, אתה יודע, גם עורכי דין שבאים היום למשרדי עריכת דין, ביום שהם לא מופיעים באולם בית המשפט, הם באים בדיוק כפי שאתה הולך לעבודה, אנחנו חיים במדינה חמה. זה חלק מהמהות של העניין, זה לא עניין סמלי. כי כשאתה בא ליום עבודה לבוש, לעבודה ולבוש למעמד שאתה הולך להשקיע, אתה לא מתנהל בטקסיות שאומרת, אני חייב להיות בחליפה, אני כל הזמן חייב להיות מגועץ, אסור לתפוס אותי מצולם אם אין דגל ישראל מאחוריי,
תגיד.
אני כל הזמן צריך להיות עם הסמל המגוחך הזה בתוך דש החליפה. הטקסיות המגוחכת הזאת באה על חשבון המהות, באה על חשבון המהות לעבוד לטובת האנשים.
תגיד, האנד גיים, באמת, מהלך הקצה שלך, או בסופו של דבר, הפנטזיה, ילד משחק קצל ברמת גן, כמוני, וחולם להיות ב-NBA, שחק עם מייקל ג'ורדן באותה קבוצה. אתה חולם להיות ראש ממשלה? זה האנד גיים? אתה אומר,
אני
עוד לא הגעת ל-NBA, אבל מה?
כל מי שאומר לך שהוא חולם להיות ראש ממשלה, הוא לא מבין שום דבר ממה שקורה במסע הזה שאתה עושה. להיות ראש ממשלה זה אופציה. זה לא דבר שבן אדם יכול לתכנן, אני הולך להיות ראש ממשלה. אם הוא יתכנן להיות ראש ממשלה, רוב הסיכויים שהוא לא יגיע לשם. אתה צריך לתכנן, כבן אדם שרוצה לשרת ציבור, אתה צריך לתכנן את הרגע הזה שאתה תקבל כוח ציבורי ליד, ואתה תשתמש בו לשינוי סדרי בראשית. אתה נהיה ראש ממשלה אם יש מסה עצומה של אנשים שתומכת בך. אם אתה תתכנן להיות ראש ממשלה, אתה לא תגיע לשם. כל אלה שתכננו להיות ראש ממשלה, או שלא הגיעו לשם, או שנזרקו מהר כמו אהוד ברק. אתה לא יכול לתכנן סיסטם שאומר, אני הולך לשם. כשנתניהו שינה את קוד ההפעלה שלו, ואמר, אני חוזר למערכת הפוליטית לא כראש ממשלה, אני חוזר כשר אוצר, היה שר אוצר מאוד 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 משמעותי. הסכים להיות ראש אופוזיציה אחרי שהיה שר אוצר. נשאר בתוך המפלגה, גם שהובס בבחירות וגם שהביא 12 מנדטים, הסכים לעשות את כל הדרך הזאת, לקח לו 10 שנים עד שהוא טיפס מחדש, ונהיה ראש ממשלה, הוא גם היה יכול לא להיות ראש ממשלה, וציפי לבני הייתה מקימה ממשלה במקומו. זאת אומרת, כשהוא חזר, הוא ידע שהוא הולך לעשות מסע של 10 שנים, שבסופו יכול להיות שלעולם הוא לא יחזור להיות ראש ממשלה.
גם שרון, מתכנן, גם רבין, גם שרון, כולם עברו את הדברים האלה.
כשאתה שומע גנץ, הוא יחזור והוא ינחת בתוך חללית בבלפור. זה לא יקרה, זה לא קורה. כשאתה מתכנן להיכנס...
אבל אבי גבאי נכנס במעלית ויצא מהדלת השני יושב ראש מפלגת העבודה.
בסדר, בוא נראה לאן המעלית הזאת תגיע בסוף. אני חושב שבן אדם שבא לשירות ציבורי, יש לו דיל עם הציבור. הוא מקבל כוח ציבורי, ובתמורה הוא צריך לשנות סדרי בראשית על פי תפיסת העולם שלו. מי שלא מאמין בחוזה הזה, לעולם לא יגיע לשום דבר. אם אתה מאמין בחוזה הזה ואתה מתמיד בו, גם אם הדרך תהיה ארוכה ומבאסת, אתה בסוף תגיע למקום הזה שתוכל לעשות את זה.
שאלה שתיים אחרונות משחרר אותך. כי באת במיוחד ואנחנו מעריכים את זה. עבדת ליד אהוד ברק, ראית, שמעת דברים שרבים מאיתנו לא נדע, לא נשמע ולא נראה לעולם. אתה גם מכיר את נתניהו מצוין. ואני יודע שלבך אינו קל עם שני האנשים האלה. זה משחק היפותטי כזה. נאמר שבידך להכריע מי מהשניים. מי מהשניים, זהו. שתי אפשרויות בלבד. אין! אין!
זה משחק של השיטה. אתה אומר...
ברק או נתניהו.
אתה אומר, עד לפני חמש דקות, אנשים אמרו, רק רבין יכול לנצח את נתניהו.
לא.
איזה
אני שואל אותך ברמה...
איזה בסה שהוא נרצח. עכשיו,
אני מנסה
לה... הדיבור הזה החליף דיבור חדש. לא. שאומר, אהוד ברק. הגיע הזמן שבמדינת ישראל יחשבו איך אנשים צעירים אנטי ממסדים מחליפים את הממסד.
אגב, היה כזה נתניהו.
זה לא, נכון,
לפני 20 שנה, 22 שנה.
הרגע הזה שאתה מחליף את הגוורדיה הזאת שנקראת פרס, רבין, שמיר.
ועכשיו נתניהו ברק.
רבין לא היה נרצח. יכול להיות שנתניהו היה מנצח אותו, כי יכול להיות שהרגע הזה היה מגיע בכל מקרה, הרגע הזה שהגוורדיה שהייתה צעירה בזמן הקמת המדינה מפנה את דרכה לטובת אנשים שנולדו אחרי. אותו דבר יקרה הרגע הזה שנתניהו ילך. נתניהו ילך רק על ידי נציגים אנטי-ממסדים. זהו. הוא לא ילך על ידי אנשים שמתחפשים לנתניהו, כי הוא המקור. הוא לא צריך להתחפש לנתניהו. הוא נתניהו.
אני בסך הכל מנסה להבין... כי יצא לפגוש גם את האיש הזה וגם את האיש הזה. התרשמתי משניהם עמוקות, גם לרעה וגם לטובה.
נכון מאוד, הם אנשים...
גם לרעה וגם לטובה. שניהם אנשים מבריקים בדרכם, אבל לא הייתי רוצה להיות חבר שלהם, ואני לא סומך על אף מילה שהם אומרים בגדול. אוקיי, נאמר. אבל מי יותר ביכולותיו, מי לדעתך אדם בעל יכולות יותר גבוהות?
אני יכול להגיד לך דבר אחד,
כן.
עד לפני שניה ישבו ביחד.
נכון.
עד לפני שניה ישבו ביחד, ועד לפני שניה...
ובאמת זממו מזימות ביחד.
צ'אוצ'סקו ישב עם השני, והשני ישב עם צ'אוצ'סקו כדי לשנות את זה. זה לא תשובה שפוליטיקאי נותן לך. אתה לא תשנה את זה. אם אתה רוצה לשנות את זה, אם אתה בן אדם הזוי שאומר, רק אני ואני ואני, ואם אני אהיה, כל העולם משתנה. אז אתה בן אדם הזוי. אם אתה מבין שאת השיטה הזאת אפשר לנצח רק באנטי שיטה, אז רק מי שמייצג אנטי שיטה, רק הוא יכול להחליף אותם. ואם אתה תנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להחליף אותם בתחפושות של נתניהו, אז נתניהו נצח, כי הוא לא התחפושת, הוא הבן אדם האמיתי.
תגיד שאתה שאלת אותי הרבה שאלות, יש לי גם שאלה.
תן לי את זה.
כל הסיפורים וההשוואות האלה לצרפת, אתה חושב שיכול להיות פה שליט שמנהל מערכת יחסים עם המורה שלו, שיש לו את כל השלדים האלה בתוך הארון, מחוץ לארון, במדינת ישראל, מישהו שהוא כל כך אנטי ממסדי, יכול להגיע
לפתור? אני אגיד לך, אני...
אמרו לי, אתה יודע מה שאמרו לי, אמרו לי, זה שספרתי לך לפרנקופן, שאמר לי, האופר, אמר לי, עזוב, זה לא כמו ישראל. אתה חושב שישראל שמרנים, אתה לא מבין מה זה צרפת, אתה לא מבין מה קורה בכפרים. זה היורש של נפוליאון. אין מצב שתלמיד של המורה שלו, שיש פער גילים, עזוב, הוא נראה ילד, הוא לא נראה נשיא, זה לא היורש של נפוליאון. אצלכם זה יכול לקרות. אמרתי לו, אבל ביבי, זה ב-96, אומר, אצלכם זה יכול לקרות, אצלנו זה לא יקרה אף פעם, הוא ישראלי לשעבר, כן? אצלנו זה לא יקרה בחיים, אתה לא מבין מה זה צרפת. לכן כל פעם שאתה חושב ישראל, 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 יש מקומות שהם פי 10 יותר שמרנים מישראל. אני... אתה יודע שטראמפ זכה במקומות ש-40 שנה לא הצביעו להם מועמדים רפובליקנים שהם נראים יותר מיינסטרים ממנו והצביעו לטראמפ. נשים הצביעו לטראמפ. למה? כי יש רגע מסוים שהאנטי ממסד מנצח את הממסד.
כן, זה קרה בשלבים. אני אסכם לגבי אלדד ונגיד למה. אני חושב שאלדד מבין על איתר משהו נכון ברוח התקופה. ועם זאת, ישראל, מעניין לראות איך היא תגיב, איך היא תתנהג, כי יש פה עדיין קהלים מבוגרים יותר, וקהלים מסורתיים יותר, וקהלים שומרניים יותר.
כשזה לא קורה, אתה לא יכול לדעת שזה יעבוד בישראל.
אין שאלה, אין שאלה, אין שאלה. אני מסכים שאתה, אני מסכים שאיתרת את רוח התקופה, ואגב, טראמפ הוא אולי הייצוג הכי גדול, יותר עם מקרון, הוא ייצוג לרוח התקופה.
כמו שאובמה אמר, ייצוג התרגום הכי מדויק של רוח התקופה.
נכון, לטובה ולרעה, אנחנו לא שופטים אותו עכשיו.
עד שלא יהיה מישהו כמוהו מהצד השני, הוא לא ינצח אותו.
נכון. עכשיו, אנחנו ניפרד פה ונסכם פה, ואני אשאל את אורן שאלה אחת לסיכום. זה היה סוג של, אתה יודע, אלדד נמצא בקמפיין, אני חושב כבר 10 שנים למעשה. עכשיו לפחות יש לה קמפיין שם, הוא רוצה להיכנס לכנסת, זה טוב, כאמור אני תומך בזה, ואני אפילו עשוי להצביע לו. אתה תיתן לו את קולך בבחירות הקרובות? איך אתה יוצא מהשעה ורבע האלה?
מוקדם לי להתחייב. אני מזהה ניצוצות של הדברים שאני ראיתי אז, שגרמו לי אז לשים את הפתק הזה בקלפי.
מה חסר לך?
לא יודע לשים את זה את האצבע, באמת אני אומר לך. לא יודע לשים את זה את האצבע. אני חושב שאני עדיין, בטח לא כמו, עדיין קצת התנפצה לי הבועה של הדבר הגדול הזה שחשבתי שהיה אז, וראיתי את הלייקים ואת הכמות של הצפיות, וחשבתי שוואלה, נעשה פה משהו, אנטי-ממסתיות בהתגלמותה. ואני קצת התנפצה לי הבועה מהבחינה הזאת, אז צריך לראות איך הדבר הזה משתנה ומתפתח. בטח שהוא גם אומר שעכשיו... מבחינת כל הפיתוח של הדבר הזה הולכים לארגון של המוסד הישן וכל הדברים האלה, אז צריך לראות איך זה ישפיע על איך שהדבר הזה מתנהל. וגם להבין טיפה יותר טוב מבחינת איזה חוקים ואיזה אג'נדות אתה תרצה לקדם חוץ מהמסר האנטי-ממסדי שהוא בבסיס של כל הדבר הזה.
אבל נתניהו יזרוק עליך, הקרן החדשה, פוסט-ציוני, תרומות של, לא יודע, מבלגים פדופילים שונאי ישראל, הרי לשם הוא ילך, לשם ילכו אויביך גם.
בחירות זה קרב אגרוף. הוא יחטיף, ואני אחטיף לו בחזרה. אבל זה בדיוק מה שהוא אמר. זה מה שעושה מערכת בחירות. מערכת בחירות מכניסה אותך לתנאי לחץ, גם אותך וגם את המצביע, לא רק אותך, וזה הרגע שהוא מסתכל על כל דבר שאתה עושה. על איך אתה מגיש לו את זה, איך אתה מניח בפניו את ההצעה הזאת שאתה אומר לו, תצביע בעדי. זה הרגע שהוא לא יכול לעשות לעצמו הנחות, הוא צריך לבחור. אז הוא אומר לעצמו, שמע, אני חייב לבחור, אני עוד רגע צריך ללכת לקלפי, אני צריך בכל זאת להחליט במה אני בוחר. הוא לא מאפשר לו את הלמלמיות הזאת של כל ימי השנה של, שמע, אני לא חשבתי על זה, אני עוד לא יודע בדיוק איך הוא יציג את זה עכשיו, איך הוא אמר, אני לא יודע איך הארגון שלו יהיה, איך זה ייראה, אני רוצה, יש לי זמן, אני רוצה לראות את זה. זה בדיוק מה שעושה מרגע.
תגיד אגב, כשאתה...
היא מייצרת את התא לחץ הזה, וזאת בדיוק הסיבה שמראה לך שיש פוטנציאל לשינוי של סדרי השלטון הקיים, סדרי השיטה הקיימת, והרגע שזה מתפרץ זה רק בבחירות, זה לא יקרה דקה.
אני מסכים, אנחנו בעידן פוסט מודרני, ההיררכיות הישנות קרסו, מונחי היסוד, הוותיקים והישנים צריכים לזרוק, כולם לזרוק מחוץ לפח, הכל מאוער והכל ניתן לבחינה מחדש. מסכים לחלוטין, וקשה בשדה כזה לייצר הנחות יסוד, כי הן כוזבות בהגדרה שלהם, כי כבר אין שדה, מסכים. שאלה אחת לסיום. כשאמרת שנתניהו עם סטיפות בגרביים, קיבלת מסר ממנו, מישהו מאנשיו, הוא, מישהו צלצל, אמר, תגיד, איום במשהו?
אני לא קיבלתי מכתב, עד כמה שאני זוכר, נדמה לי כלי התקשורת קיבלו מכתב, זה היה סרטון השלטון של...
כן.
הסרטון הראשון
של השיטה. הראשון, נכון.
וחלק מהאנשים שמכירים גם אותי וגם אותו, אמרו לי, תשמע, צריך להוריד את זה. אז אמרתי, אני לא מתכוון להוריד את זה. הסדרה הזאת שאני מכיר את כולה, אתם מכירים רק את הפרק הראשון שלה, אתם תכירו אותה, היא כולה סדרה שעדות אישית שלי. אני מעיד רק על דברים שאני ראיתי בעיניים, רק על דברים שאני יכול
להישבע עליהם. כן.
ומי שרוצה לברר את אחד הסרטונים בבית משפט, הוא עושה טעות חמורה. כי אני לא פרייר. ומה שאני אומר, אני אצליח לעמוד
מרתק בפור. שהוא טבע את יגאל סרנה על הסיפור על המאבטח שבק וזה, הוא יודע כשהוא יודע את האמת, אגב. לא, הוא יודע...
כשהוא יודע שאתה לא יכול להוכיח...
הוא יודע את האמת שאתה לא יכול להוכיח, הוא יתבע אותך.
כשהוא יודע שאתה יכול
להוכיח... כשהוא אומר, רגע, יש מצב שאלדד אולי תיעד את זה, או שיש שם איזה עד, אז הוא לא יתבע אותך. זה הפחד.
יש מצב שזה מוקלט.
שאתה יודע שזה מוקלט?
יש מצב שיש עדים.
אנחנו רואים את ניר שהקליט אותו 100 שנה, הוא מבין.
הוא יודע שמה שאני תיארתי, יש לזה עדים, הוא גם יודע מי העדים. ולכן אני חושב שזה לא מקרה שאף אחד מהאנשים שפרסמתי עליהם את סרטי השיטה, שהם אנשים שטובעים על דברים פחותי ערך ממה שאני פרסמתי. זה אנשים שאומרים, אני לא טובע, לא מעניין אותי. הם לא טבעו, כי הם יודעים שזה דברי אמת, והם גם יודעים שיש לי אומץ לעמוד מולם, שאני לא אימס, שאם אתם רוצים מלחמה, תהיה מלחמה, יהיה קרב. ואני חושב שזה מה שיהיה במערכת הבחירות, ואני חושב שאנחנו נעשה את זה בצורה יותר מדויקת ויותר אמיצה ממה שעשינו, והרבה יותר מאורגנת ממה שעשינו, כי גם שאתה רוצה לנצח את השיטה ואת הממסד, אתה צריך להיות מאורגן באיזושהי דרך, לא להיות מאורגן. אתה צריך להיות מאוד שקוף, אתה צריך להביא כספים שקופים, אתה לא צריך להתבייש לגייס תרומות מהציבור, אתה לא לוקח תרומות מטייקונים, אבל אתה כן תבקש תרומות מהציבור, אתה כן תבקש מאנשים להכניס יד לכיס, אתה כן תבקש מישראלים, גם ישראלים שלא גרים בארץ, להתגייס לטובת המטרה הזאת, בתנאי שאתה משקף אותם, אתה מראה מי הם, אתה מראה שאין להם אינטרס בישראל, ואי אפשר להיות אי אפשר ללכת לזה בצורה תמימה כמו שהלכנו. צריך ללכת לזה בצורה מאוד כנה ומאוד אותנטית, אבל לא בצורה תמימה. זה קרב וצריך ללכת.
אני אגיד לך, אם יצאתי כן מהשיחה המרתקת הזאת עם תחושה שהבחירות הבאות לא צפויות כמו שאני חושב. זה שכנעת אותי. בזה שכנעת אותי. הן לא צפויות כמו שאני חושב שהן יהיו.
נכון.
וזה הצלחת להחדיר.
אני לא חמתי הפתעה, כי זה מהות ההפתעה, אבל תהיה פה הפתעה מאוד גדולה של משהו שאנחנו לא רואים בעיניים.
אלדד יניב, חתימה טובה, שנה טובה.
היה לי כיף משכם.
היה תענוג, באמת.
תודה שבאת, רק נגיד שמי שהזין ואהב, מוזמן לעשות לייק, מוזמן לעשות לנו פולו כמובן.
כזה.
ובתוכנית הזאת שאתם בכל הכוח, זה ברור.
בכל הכוח. כל הכוח שאתם חבר'ה. אלדד יניב, תודה רבה.
שנה טובה.